שלום לכל המאזינים, אתם בשיעור השנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מקשיב, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ואז שניהם ביחד.
האם אתה מגחך לך כי זו כבר הפעם ה-195 שאנחנו מקליטים פרק?
לא כולל ספיישלים, וואנאפים, קרוסאוברים וכל מיני דברים טובים אחרים?
כן, זאת אומרת, אם אנחנו סופרים את כל הדברים האלה לפי הספירה הלא רשמית, אני חושב שזה פרק 596 או משהו כזה.
אתה מגזים. אבל כן, כבר 196, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ל-200. 195
עכשיו.
195, זה מתמטיקה. אנחנו מתקרבים עכשיו בצעדי ענק לפרק ה-200, אנחנו מתכננים לכם משהו שבסופו של דבר...
יש לנו קונספט.
כן, או שתענו ממנו מאוד, או שכל המאזינים הנותרים יתאבדו.
שניהם?
כן.
זה יהיה פרק שבו או שתחשבו שאנחנו ממש מבינים בקולנוע, או שתחשבו שאנחנו ממש ממש מרוכזים בעצמנו.
או גם וגם. את הפרקים הקודמים אגב, את כל ה-195 בערך, לא יודעים פלוס מינוס כמה.
וגם את הנוכחים.
כן, אפשר למצוא, אנחנו מעלים כל שבוע ביום חמישי לדף שלנו של שורה שנייה באמצע בפייסבוק, דרך שני אתרים אינטרנטיים, מצד אחד ב-iCast, iCast.co.il, שחמצו שורה שנייה באמצע, ומצד שני באינטרנט ארכייב, archive.org, חלק מהפרקים נאבדו בפרג' הגדול של אייקסט, אנחנו מתנצלים שוב ושוב שלא שמרנו אותם.
אנחנו בונים על הרעיון של לעלות לשני מקומות כי אחד מהם עלול לקרוס.
כן, ואני עכשיו גם שומר את כל הפרקים במקום פשוט להשאיר אותם בענן. חלק מהפרקים כנראה נעלמו לנצח ולא יחזרו בחבל.
הם נשלחו לחלל וחייזרים יחזירו אותם אלינו.
אנחנו לאט לאט משמרים מה שאפשר, ומדי פעם מאזין ותיק יוצר איתנו קשר ושולח לנו משהו. תודה רבה לכל מי שעושה את זה.
כן, יש לנו בלוגים.
כן,
מאוד קיים.
אביעד כותב בשביל הזהב.
בשביל הזהב.
זה בלוג שנקרא בשביל הזהב, הוא לא פשוט עומד על שביל זהב וכותב עליו, זה נגד
חוקי
עזר של עיריית תל אביב.
הם שמו את הזהב על השביל.
זה מאוד מאוד קשה לכתוב על שביל מזהב, כאילו זהב רך, אבל עד כדי כך רך.
כן, יש לי עת מיוחד לזה.
כן.
אז יש לה בלוג בשביל הזהב, יש עמוד פייסבוק, ואתה גם כותב במקום שנקרא...
alilon.net.
כן, שיש לו עמוד פייסבוק וזה גם הכתובת שלו.
נכון, ואנחנו מעלים גם לשם את הפרקים כל יום חמישי. וזהו.
עזרה.
לפני שנעבור לסרט הראשון שלנו, יש את העזרה הקבועה, אביעד.
יהיו ספוילרים.
לכן?
כי אנחנו מדברים פה על פרטי העלילה המתקדמים. ואנחנו מדברים היום על שני סרטים שיש להם פנדומים מסוימים.
הם מאוד מאוד פופולריים בקרב קהל המאזינים של הפודקאסט הזה, כל השניים מהם כאמור.
כן, אחד אוהב את הסרט הזה, אחד הסרט הזה, כן.
טוב, אז זהו, קיבלתם עזרה, נעבור לסרט הראשון לשבוע, אנחנו הולכים לדבר על... The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. No! Now, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. Guardians of the Galaxy Volume 2, שומרי הגלקסיה 2.
לא מההפתעות היותר גדולות שבחרנו.
לא.
דיברנו בזמנו על הסרט הראשון, אני לא יודע אם הוא שרד את הפרג' או לא.
אני לא זוכר. לא דיברנו על The Purge, אני חובה לציין.
לא, הוא יצא לפני גם.
לא, אף אחד משלוש סרטי The Purge, שזה זיכיון מאוד מצליח מסתבר.
כן.
אבל כן, בכל אופן.
כי הוא מאוד זול.
Guardians of the Galaxy Volume 2, סרטו של הבמאי ג'יימס גן, שגם כתב את התסריט על פי סדרת הקומיקס של דן אבנט ואנדי לנינג.
סטנלי.
ועוד הרבה אנשים אחרים.
סטנלי,
סליחה. סטנלי, לשם שינוי, לא היה מעורב בשום צורה שהיא, ולא תובע שום בעלות על אף אחת מהדמויות של שומרי הגלקסיה, באיתרציה הזאת, או המקורית. הוא עושה קמיו, כי אנשים צפים לקמיו של סטנלי, ואם דן אבנט יופיע, חוץ ממני, כולם יגידו כזה, רגע, מי זה דן אבנט? ואנדי לנינג, אני לא שמעתי את השם של אנדי לנינג לפני שהזכרתי אותו עכשיו, בערך 5 שנים.
מה הוא עושה פעם אחורה?
הוא כתב קומיקס עם דן אבנט, הם היו צמד כותבים ואז הם נפרדו, ודן אבנט נשאר כותב מאוד מצליח ואנדי לנינג נעלם.
אז זה כמו במקרה נגיד של אור ירח, שמישהו לקח את הסיפור וכתב אותו, ואז
זה כאילו... סיימון וגרפונקל בלי ה... מי מהם יותר מצליח?
סיימון.
כן, אז בלי הגרפונקל.
אוקיי.
אוקיי. בסרט משחקים קריס פרט, זוי סלדנה, דייב בטיסטה, וין דיזל, ברדלי קופר, מייקל רוקר, קרן גילן, פום קלמנטיף, אליזבת דביק, קריס סליבן, שון גן,
אח של הבמאי,
המכונה נפוטיזם,
המכונה גם קירק,
כן, סילבסטר סטלון וקורט ראסל. עכשיו, זה סרט שמתרחש בחלל, כשאתה אומר קירק, חשוב לציין,
לא קירק הזה, קירק מבנות גילמור, כן.
לא קירק שרוב אנשים חושבים עליו כשמדברים על סרט חלל, או באופן כללי, הקירק שרוב אנשים חושבים עליו, לא ג'יימס טייבריוס קירק.
אני רק אציין, כן, שון גן יש שני תפקידים בסרט, הוא מגלם גם את אחד מהבוזזים,
ריברס, כן, לא רבג'רס,
כן. אנחנו נחזור למילה הזאת.
לא חשוב, לא זכר, לא, כן, כשבחרנו את הסרט הקלאסי, לא אמרתי כזה, רגע, כן, זה הצירוף.
יש המון צירוף מקרים, במרכאות.
כן.
שון גן גם היה הכפיל על הסט של רוקט. זה כשהם היו צריכים לצלם סצנות עם רוקט ורצו לדעת בערך לאן להסתכל, הוא פשוט לבש חליפת גוף ירוקה ו...
רוקט, יש לציין, הוא רקון חללי, כי אנחנו מדברים על שומרי הגלקסיה.
מה זה רקון?
הסרט ה-14 במספר של יקום מרוול, ה-12?
בעייתי ספירה.
כן, זה קשה. שומרי הגלקסיה הראשון היה עשירי, ומה זה היה לנו? עוד קפטן אמריקה? ועוד אבנג'רס אחד? לא.
היה דוקטור סטרנג'.
והיה דוקטור סטרנג'. אז זה או 13 או 14.
והיה אנטמן.
14.
וין דיזל מגלם את גרוט, רק שכמובן לא רואים אותו, הוא רק ישב שעות באולפן והקליט שוב ושוב את השורה I am Groot וכל מיני וריאציות.
ואז שינו לה את הפיץ' בצורה כזאת שבכל מקרה זה חסר משמעות לחלוטין.
הוא קיבל את הכסף שלו, מה יכול?
הוא קיבל את הכסף שלו, כן. בכל אופן, זה המשך לסרט הראשון של שומרי הגלקסיה, שבו קבוצת גיבורי החלל שלנו הצילו את הגלקסיה, ועכשיו בסרט השני הם נהנים פחות או יותר מ... מתרועות ההרצה, והם הופכים למין שכירי חרב חלליים לכל הרבה במחיר.
הם לא גיבורים שמהללים אותם בכל מקום, הם פשוט
מעריכים את פועלם והם יכולים לגבות יותר כסף.
לא משליחים אותם לכלא על דברים שהם עשו לפני זה. זה חלק גדול מהעניין.
ואחרי משימת פתיחה שבה הם מביסים מפלצת חלל ענקית, דבר, קוראים כמה דברים. דבר ראשון, רוקט גורם ל... כעסם של כל ציוויליזציית החלל הקרובה בזה שהוא גונב להם בטריות.
הם מאוד אוהבים את הבטריות האלה.
הם מאוד אוהבים את זה. זה כמו דורסל.
קשה להשיג את זה, ללכת עד למכולת כל פעם.
כן. ואנחנו מגלים אבא של פיטר קוויל. מוצא אותו, כי בסרט הראשון הייתה שאלה כזה.
פיטר קוויל הוא כמובן סטארלורד.
ספייסלורד, כן.
סטארלורד,
ספייסלורד, לורדי.
לורדי זה משהו אחר.
לורדי להקת הרוק הפינלנדית, או לורד...
אני חושב שהם... האמת שרוב זומבי גם הופיע פה, אבל רק הקול שלו.
לא, רוב זומבי הופיע בקודם, לא?
גם פה, רק הקול שלו.
כן.
גם סטיב אייג'ים הופיע פה.
בכל אופן, אבא של פיטר קוויל מוצא אותו, אחרי שבסרט הקודם דנו בשאלה, מי הוא האבא המסתורי של פיטר קוויל, ופה אנחנו מגלים שאבא שלו...
10 דקות מבטיחה, אנחנו כמובן את התשובה.
כן, זה קורט ראסל.
שזה לא מאוד מפתיע.
קורט ראסל בתור איגו, עכשיו בקומיקס איגו הוא כוכב ענקי עם שפם.
גם כאילו, פה, סוג של.
פה הוא מבלה את רוב הזמן בתור...
באופן כללי הוא כוכב ענקי עם שפם.
כן, פה הכוכב הוא סתם, הוא רוב הזמן רק פלנטה, איגו, וקורט ראסל משחק את האבטר האנושי שלו, אבטר במובן של, סרט אבטר במובן של The Last Airbender, כאילו הוא לא יכול לקופף את האלמנטים, חוץ מכשהוא על עצמו.
הוא סלסטיאל, הוא נקרא פה סלסטיאל, מבחינת זה ש... מנקודת מבט של בני תמותה הוא כמו אל, כי הוא יכול לברוא עולמות שלמים, אבל הוא כן יצור, הוא כן יצור חי, הוא פשוט כוכב לכת
הוא כוכב לכת שיכול ליצור גופים אנושיים. קורט ראסל זה הגוף העיקרי שהוא שולח ברחבי הגלקסיה.
שוב, מובן.
כן. אגב, מעריצי קומיקס בשלב הזה עושים כזה, אבל רגע, בקומיקס איגו הוא לא אחד מהסלסטילס, הסלסטילס זה משהו אחר לגמרי, ואני כזה, דוד, שילקס.
גם ראיתם בסרט הראשון?
לא, זה כזה, nobody cares. לאף אחד לא אכפת מאורטקס לדיסרויר שמשמיד כוכבים בזה שנותן להם thumbs up או thumbs down, וכן, זה דמות אמיתית.
עוד לא הגענו אפילו ליונדו פה, זה כאילו, ברור לי שהסרט הזה לא עוקב אחד לאחד אחרי הקומיקס.
ממש לא. בכל אופן, ובנקודה הזאת העלילה מתפצלת לשניים. בצד הראשון איגו לוקח את קריס פראט יחד עם כן, לא בטוח בדיוק, חברה שלו גמורה.
משהו שלא נאמר.
כן.
במילים. זה הניסוח שלהם.
והסייטיק הקומי לחלק הזה של העלילה, דרקס דה דיסטרויר, דייב בטיסטה. ובצד השני גרוט ורוקט מסתבכים עם ריברס או רבג'רס? אני אפילו לא זוכר, ריברס או רבג'רס?
פשוט הסתכל.
ריברס. בכל אופן, מסתבכים עם הרווג'רס מהסרט הראשון, מסתבר שהרבה מהחבר'ה שם מכנופיית הפושטים הזאת לא כל כך אוהבת את יונדו יותר, ויונדו בצרה כפולה, כי מצד אחד הצוות שלו לא סומך עליו, מצד שני שאר כנופיות הרווג'רס, מסתבר שיש עוד הרבה מהם, אחת מהם מונגת על ידי סילבסטר סטלון לכבודו בעצמו.
אנחנו, אין לנו שום הוכחה שזה לא סילבסטר סטלון עצמו.
שונות אותו כי הוא עסק בזכר ילדים, כמו שבסרט הראשון, ראינו שהוא לוקח את פיטר, ומסתבר שפיטר לא היה הילד הראשון.
אוקיי, שנייה. מי שלא ראה את הסרט הראשון, היי.
אנחנו מספיילרים גם אותו.
זה לא רק זה, אנחנו מזכירים פה הרבה מאוד שמות, אז פשוט אני אגיד את זה ממש בקצרה. פיטר קוויל הוא יליד כדור הארץ שאבא שלו הוא כוכב ענק בשם איגור, שהוא סלסטיאל, יש לו שפם, הוא נראה כמו קורט רסל כרגע, ככה הוא פגש את אמא שלו. גומורה היא הכן לא כן לא שלו, היא ירוקה,
היא מרביצה לדברים חרב,
והיא נראה כמו סלדנה.
כן.
דרקס הוא דייב בטיסטה עם איפור גוף שלא יכול להבין מטאפורות וסרקזם, אבל פה
חוץ מכשנוח לעלילה.
כן, ופה הוא גם מנסה הפעם ראשונה, הוא מפתח הומור, או מה שהוא חושב שזה הומור. רוקט הוא כאמור, נראה כמו רקון, אבל הוא לא רקון לטענתו. וגרוט הוא עץ בתודעה, שבסרט הקודם היה עצור בגובה של 3 מטר, עכשיו הוא תינוק.
עכשיו, אני חושב שאתה טועה, בייבי גרוט הוא מרצ'נדייז, הוא מיליארד דולר פוטנציאלים שמתממשים מול עינינו בבובות, ציורים, ארטבוק, קולורינג בוק, פן ארטים, לפני שהסרט, הסרט הזה הרוויח את כל העון שלו לפני שהוא יצא, הוא הרוויח את כל העון שלו בשנייה שהאינטרנט ראה את בייבי גרוט עושה כזה.
I am Groot. כן.
אוקיי, אז בקיצור, אנחנו אמרנו שנדבר על פרטי עלילה, לא, כן, אמרנו שנדבר על פרטי עלילה. איגו בחורה, מי היה מאמין, הוא כוכב לכת ענקי עם שפם שקוראים לו איגו, מי היה מאמין שהוא איגו מניאק,
כן.
הוא רוצה להשמיד את כל החיים ביקום כדי ליצור אותה מחדש בדמות עצמו.
גם זאת שחיה אצלו, מנטיס,
כן.
היא אמפתייזר, היא לא קוראת מחשבות, היא מרגישה...
היא לא אמפתייזר? היא לא מנה ראשונה.
אמפתייזר.
כאילו, אמפתיק.
אמפתיק.
אמפתייזר זאת לא מילה בשום שפה שאני מכיר, כולל כמה ניבים גלקטיים.
אוקיי, זו במילה, זו שפה שאני
אמצאתי. יש כל כך הרבה דמויות בסרט הזה.
כן, היא די מההתחלה אומרת שהם צריכים להיזהר ממנו, אבל אסור לה לגלות למה. אז כן, די ברור לנו שהוא הרע.
כן, הוא הרע, הוא רוצה להשמיד את היקום, ושומרי הגלקסיה חייבים להציל אותו, הם חייבים קודם כל להתאחד, כי כאמור, חצי מהם תקועים אצל הרווג'רס, חצי שני תקועים על איגו, ואז אתם מתאחד ולעצור את איגו.
לא הזכר את נבולה.
ויש גם את האחות של גמורה שרוצה לנקום בה, אבל...
גמורה מאומצת, אינשטיין גדלו אצל טיינוס של
משמיד דברים. זה לוקח לנו דרך בזמן לסכם סרט שבאופן כללי יש בחור...
אנחנו רק מדברים על ההתחלה כרגע.
לוקח כל כך בזמן לסכם סרט שהיה שלו זה, יש בחורה, חבר'ה טובים מפוצצים אותו. The end.
Space dude.
אוקיי. שומרי הגלקסיה, טוב או רע?
באמצע. הסרט הראשון הוא טוב בעיניי, למרות שכשראיתי אותו הרגשתי שהוא מאוד overrated, כי נורא נורא התלהבו ממנו, ואני חשבתי, בסדר, הוא טוב, הוא מבדר, אבל הוא גם סופר קלישאתי, ולא כל הבדיחות שם עובדות, אבל הוא כן מאוד מהנה. הסרט השני הוא גם מהנה, אבל הוא כאילו... מנסה יותר מדי.
The Shine is off, זה מה שאני קורא לו תסמין שודדי הקריבים 2 של, אוקיי, היוצרים ראו ממה אהבתם בסרט, הם עשו את הסרט הראשון, והם ראו מה הקהל מאוד אהב עכשיו.
הנה הרבה יותר ג'ק ספארו.
כן, בסרט הראשון של שודדי הקריבים, היה לך איזון יחסית בין ג'ק ספארו לעלילה היותר דרמטית, ואז היוצרים אמרו, רגע, אבל כולם נורא אוהבים את ג'ק ספארו. אז בסרט השני והשלישי היה לך 90% ג'ק ספארו ויותר מדי ג'ק ספארו, בסרט השלישי היה לך בשלב מסוים ג'וני דאפ מדבר עם ג'וני דאפ, מדבר עם ג'וני דאפ ועוד 20 ג'וני דאפים קטנים ברקע, ובשלב הזה אני קם,
זה לא בדיחה, זה באמת קרה,
ואני קם ואני זורק דברים על המסך, ואנשים מבקשים ממני לשבת, ואני אומר לא, שברתם את הקולנוע, שברתם את אומנות הקולנוע.
אתה זה שזורק דברים.
כן. אז בסרט הראשון של שומרי הגלקסיה אנשים אמרו גרוט, אנחנו מאוד אוהבים את גרוט, אנחנו מאוד אוהבים את רוקט.
זה מצחיק שדרקס לא מבין דברים.
כן, אנחנו, הפסקול 80's מאוד מאוד משעשע אותנו כשהופכים...
גם מוסבר עלילתית.
כן, כשהופכים אותו לחלק מהעלילה, זה לא סתם זה.
כן.
אז בסרט הזה זה מתחיל בזה שהם פשוט אומרים, טוב, אנחנו הולכים להשמיע מוזיקה כשאנחנו חמים במפלצת הענקית הזאת, בתוך הסרט.
כן. כן.
ושואלים את מישהו, למה אתה עושה את זה? כי זה מה שאנחנו עושים.
בשלב הזה, בסרט הראשון, פיטר היה פחות או יותר היחיד ששומע את המוזיקה, כי זה היה על קלטת שאימא שלו
שיר אותו, זה היה החיבור שלו אליה נפשית ולכדור הארץ מטאפורית.
בסרט הזה כולם שומעים את המוזיקה של פיטר.
ואין שום מוזיקה אחרת בגלקסיה, רק בכדור הארץ משמיעים מוזיקה.
זה משהו שמציק לי פה, כי עוד פעם, בסרט הראשון הם יחסית התמודדו עם זה, כי זה נשמע בפרופורציות. פה פיטר ממשיך להשתמש ברפרנסים תרבותיים של כדור הארץ משנות ה-80, כי הוא עזב את כדור הארץ ב-1988.
הוא היה בן 11, הם אומרים?
8, לפי הסרט הזה.
שמונה.
הוא נוצר יש, ב-1980.
יש לו כל לחבר רפרנסים, גילו, בתור ילד בן 8, אין כן. לי... יש לך בערך 3-4 שנים לרפרנסים?
איזה ילד בן 8 מכיר את סם קוק?
כן, כאילו...
אבל זה בסרט הראשון...
אני לא חושב שראיתי את סטאר וורס בגיל הזה אפילו.
בסרט הראשון היו... טוב, בארצות הברית זה היה בכל מקום. במיוחד בשנות ה-80, אבל... בסרט הראשון עוד היו כמה בדיחות הזה נחמדות. מעבר למוזיקה הייתה בדיחה על ההגדה על פוטלוס.
כן.
דברים כאלה. פה הוא מתחיל לדבר עם גמורה על זה שמה שיש להם זה כמו בחופשי על הבר. סדרה שאני
דיוויד בסך... דיוויד הסלוף מופיע כמובן, נייט ריידר.
אין לי בעיה עם זה. אני תמיד בעד כאמור של דיוויד הסלוף, במיוחד אם הוא לא קשור לכלום. העניין שפה באמת הם לקחו את הרעיון הזה של הוא מכיר רק דברים מה-80s, וזה כל העולם שהוא מכיר, וזה קצת מוזר לי שהוא מסתובב בין כל מיני כוכבי לכת, שרובם מאוכלסים מידי יצורים שדומים לבני אדם מבחינה אנטומית, ומדברים באותה שפה כמו פיטר ובעצם כמו כל שומרי הגלקסיה, יש שפה משותפת, ועדיין באף כוכב לכת אין מוזיקה או קולנוע או אפילו תיאטרון בובות, איכשהו רק דברים מכדור הארץ מתקיימים פה. וברמה שאנשים יצורים מכוכבים אחרים שומעים את המוזיקה של פיטר, כי זו המוזיקה היחידה שיש להם.
זה כמו חצי מהפרקים של סטאר טרק, שבהם איכשהו כל הדמויות תמיד היו מודעות בדיוק לתרבות של שנות ה-20, של, לא שנות ה-20, של המאה ה-20, שבמקרה התרבות שיצרה את סטאר טרק, וזה כזה. ומישהו העיר על זה פעם, כן, 200 שנים בעתיד, כולם ידעו בדיוק מי הפוליטיקאי הזוטר, שניהל איזה מדינה שבעתיד האוטופיה זה כבר לא קיימת 150 שנה. כמובן, זה הגיוני לגמרי, כמו שאתה יודע עכשיו, מי היה ארכידוקס השביעי של בולגריה במאה ה-18?
אדגר השמיני.
זה היה בדיחה, לא היה להם ארכידוקס, היה להם ארכירוזן, אביעד, ויש לך.
זה מה שאתה חושב.
אני לא חושב.
בולגריה.
כן, אז כן, זה בעיה. זה בעיה שהסרט, אתה יודע, הסרט הראשון היה מה שהוא היה לטוב או לרע, והרבה אנשים אהבו אותו. הסרט הזה, הוא רוצה להיות כבר מה שאנשים יאהבו, הוא נורא רוצה לרצות אותך. וכשמישהו מנסה בכוח לרצות אותי, התגובה הראשונה שלי זה, תפסיק, כאילו, אתה מתאמץ יותר מדי, אני רואה את הזה, כאילו, בייבי גרוט זה אחלה עיצוב, הוא סופר חמוד, אבל כל פעם שמשתמשים בו שוב ושוב ושוב, ודוחפים עוד בדיחה איתו ועוד דירה איתו, זה כזה, הוא קטן, הוא לא בדיוק מבין מה קורה פה, אני כזה, אתה מתאמץ, אני רואה את הזהה שלך, Guardians of the Galaxy Volume 2.
אני חושב שהרגע שהכי מגדיר את, את ההבדל בגישה פה לעומת הסרט הראשון, זה כשדי בהתחלה הם גונבים את הבטריות, ואז האישה, הישות, המנהיגה של ה...
The Sovereign People, כן.
היא שולחת את הצבא שלה בעקבותיהם, וזה צבא של חלליות שהן לא מאוישות, שזה דווקא רעיון טוב, אבל אז אנחנו רואים איך כל הטייסים בכוכב שלהם, איך הם מפעילים את זה, וזה עם קולות של ארקייד, וכשאחד מהם, כשהאחרון לא מצליח לעצור את שומרי הגלקסיה, והחיי שלו מתפוצצת, אומרים לו, you suck. וזה אחרי שחמש דקות לפני זה הבהירו לנו שזה גזע
תרבות שהם... תרבות מאוד עצורה.
הם מאוד מאוד לוקחים קשה אלבונות.
וכולם כאילו מסתובבים עם מקל תרתי משמע בתחת.
כן, אני לא יודע אם תרתי משמע, אבל נראה ככה.
היא כל הזמן מסתובבת עם מקל בתחת.
זה כוכב שמאוכלס בעיקרון בטילה סווינטונים. לא אמיתית, כי במציאות היא דווקא מאוד מאוד משעשעת וחביבה, אלא הדמויות שהיא בדרך כלל מגלמת. כן, מיסטר ספוק אבל עצבני. השחקני גם מאוד דומה לטילה סווינטון, בגלל זה חשבתי על זה.
אליזבת דבקי, שמסתבר שחקה בהרבה דרמות תקופתיות, אז כאילו כן, זה כל כך מתאים.
אבל זה העניין, 5 דקות אחרי שהסרט מבהיר לנו שזה גזע שהוא מאוד מאוד עצור ומאוד לוקח קשה אלבונות, אנחנו רואים אותם מתנהגים כמו ילדים עוד פעם בשנות ה-80, זאת אותו רעיון של לקחת רפרנסים משנות ה-80 ולמתוח אותם על כל היקום של הסרט, וזה הרגע שבעיניי הכי מייצג את השינוי בגישה, כי זה מאוד משעשע, זה בדיחה טובה, אבל זה לא קשור לכלום. וזה משהו חוזר שוב ושוב, אז יש קטעים מאוד משעשעים שהם כן חלק מהלילה, נגיד שמנסים לגרום לבייבי גרוט להביא משהו, והוא בתור תינוק לא לגמרי מבין מה רוצים, אז הוא מביא כל מיני דברים, כולל בשעה מסוים אצבע קטועה של מישהו, שזה מאוד מצחיק
בפעם הראשונה,
כן,
לא בפעם החמישית ברצף שחוזרים על הבדיחה,
אבל מעבר לזה זה מצחיק, אבל רגע אחרי זה אתה רואה גופות שצפות בחלל. הסרט הזה מאוד מאוד הלך לקיצונות פה לשני הכיוונים, ואין לו כמעט אמצע, שהסרט הקודם היה מאוד מבוסס על האיזון בשני הדברים האלה.
זה גם סרט שיש לו כל כך הרבה קטעים של נוחות עלילתית, כאילו איגו, זה מתחיל
מזה, זה גם הסרט הראשון.
לא, כן, אבל פה זה כאילו לא מובן לנו, איגו חיפש את פיטר קוויל כל השנים האלה ומצא אותו במקרה בחלל. אני לא יודע אם קראתם
חלל גדול.
כן, אני לא יודע אם קראתם את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, או ראיתם את הגרסה הקולנועית הנוראית, או הקשבתם את הסקית הרדיו, או שכבתם על המגבת, אבל החלל גדול. ממש ממש גדול. כאילו, אם אתם הולכים מפה, נראה לכם שלפעמים ללכת מפה למכולת זה ארוך, אבל תקשיבו, בהשוואה לחלל, כלום.
כן, שנייה. הם כן מתרצים את זה שעושים קפיצות.
לא, אוקיי, אבל כאילו, במקרה. אבל נגיד בסדר, הוא שמע עליו עכשיו שהוא התפרסם בחלל, אפילו שהוא, אתה יודע, החלל הוא אפילו לא הגלקסיה אחת הזאת, הוא יקום ענקי. אבל לדוגמה, בשלב מסוים מייקל רוקר בתפקיד יונדו, מישהו משמיד לו את הדבר הזה שיש לו על הראש, את הסנפיר כמו שהוא קורא לזה, שמאפשר לו לשלוט בנשק שלו, בחץ האוטומטי שלו, והוא אומר שהדרך היחידה שהוא יוכל לברוח מהספינה זה אם הוא ישיג את הסנפיר החלופי שלו שנמצא במגירה. עכשיו אנחנו רואים מאוחר יותר בסרט שאפשר פשוט לשים את זה על הראש שלך, ואתה יכול להיות כאילו כמו יונדו, זה דורש אימון,
כן.
אבל נשאלת השאלה.
יש לי שאלה לגבי זה, אבל נגיע לזה אחר.
לא, כן. אז הבחור שהדיח אותו מהתפקיד שלו, כל המורדים הרעים שהרגו...
טייזר פייס.
כן, טייזר פייס.
5 דקות בערך על הבדיחה הזה שקוראים לו טייזר פייס.
כן. אז המורדים, הרוויג'רס המורדים, משתלטים על הספינה, מכניסים את יונדו לכלא כדי שהם יוכלו להסגיר אותו ליד אימפריה גלקטית זו אחרת בשביל שוחד, והורגים את כל התומכים שלו, והם יודעים איפה הסנפיר הזה נמצא. אנחנו רואים את המנהיג שלהם, את טייזר פייס, ישן לידו, ובמקום להגיד, אוקיי, יש לי גישה של הנשק הכי חזק בספינה, אני אשים את זה על הראש שלי, ואדק את זה ככה שאף אחד לא יכול לגעת בו, הוא משאיר את זה בתוך המגירה.
חשוב לציין גם שהמגירה הזאת לא נעולה. עכשיו, בייבי גרוט יכול לפתוח אותה בעצמו.
עד כמה הנשק הזה עוצמתי?
מאוד.
5 דקות אחרי שהוא מקבל את זה, יונדו הורג לבד את כל ה-200 אנשים אחרים בספינה?
אני לא יודע כמה.
יש שם מאות אנשים. זה ארנולד שוורצנגר בקומנדו, רמות של טבח.
רגע, אני מסמן שהזכרנו את קומנדו.
וכשאני רואה את זה, אני שואל את השאלה, למה הוא צריך את כל הלוזרים האחרים האלה? הוא הרג אותם ב5 דקות, הוא יכול להפעיל את הספינה בסופו של דבר עם עוד בן אדם אחד על ההגה.
אני חושב שזה עניין של איגוד.
כי הוא הרג אותם כרבה. אבל זה באמת, זה כזה, הוא לא מתאמץ אפילו, וזה מוביל, זה אחד מהסצנות האלה שמתיו וון מאוד אוהב, של כזה, אתה יודע, יש מוזיקה מגניבה, והרצח מתוזמן למוזיקה, וזה מאוד כזה מצחיק שמאות אנשים מתים, ואתה יודע, אין לי בעיה מוסרית עם זה, במיוחד כש...
איך הבעיה מוסרית עם זה שמאות אנשים מתים?
כשחייזרי חלל מרושעים שהרגע רצחו את החצי הטוב של הצוות, בזה שהם דחסו אותה מהארלוק, לא יותר מדי, אבל זה בעיה של... אין לי, אתה מוריד כל רמה של איום, כאילו, בסרט הראשון, כשיונדו סוף סוף שלף את השרביט שלו והרג צוות של, אתה יודע, 15 evil bad guys ועוד ספינת חלל אחת קטנה, זה היה מרשים, זה היה כזה וואו, אבל פה זה כבר, אני לא מתרשם מיונדו, אני יותר חושב וואו, what a bunch of losers.
זו, הסרט כן מדגיש את זה שהם טיפשים, אז זה שהם לא לקחו את הסנפיר, עוד אפשר להסביר את זה, כי באמת שאף אחד מהם לא מספיק חכם בשביל לחשוב לעשות את זה, אבל כן, כשראיתי את הסצנה הזאת שהוא משתחרר מהתא ופשוט הולך קודם כל, למה אף אחד לא יורה בו? אבל חוץ מזה, זה נתן לי נורא את ההרגשה של, אוקיי, הנשק הזה, החליל הזה, או חץ, או איך לקרוא לזה, הוא יכול, כאילו זה דאוס אקס מכינה ממש נוח. הוא יכול להשתחרר איתו מכל מקום, הוא רק צריך להיות מסוגל לשרוק.
כשהסרט,
אתה יודע איך לשרוק, נכון?
כשהסרט מגיע לקליימק שלו, והם נמצאים, הם נכנסים לתוך הגוף של הכוכב איגו, והם צריכים להשמיד אותו, והם כזה, טוב, אנחנו צריכים להביא את הפצצה לתוך הזה, ורק גרוט קטן מספיק כדי להיכנס, אבל יונדו שם, ואני כזה, דוד, תלך את החץ כן, שלך.
תקשור את זה.
כן, לא, אפילו לא תקשור את זה, סליחה, תשמיד את זה, החץ, לחץ,
לחץ, כמו לחץ.
לא, אבל לחץ הזה אין טווח. הוא יכול לעשות כל מה שיונדו יכול לראות. תשים על זה איזה מצלמה מעופפות, אומרת, יש לך מיליון מצלמות מעופפות שם, שלח את זה לתוך הדבר הזה כשאתה כבר בדרך החוצה, ותשרוק לזה החוצה.
אבל אז יונדו לא היה מת בשביל החלטאים שלנו.
זה כן, זה עוד פעם, זה נוחות עלילתית. הכוחות של הדמויות כאילו עובדים איך שנוח להם. אנחנו מגלים ש...
שמע, פיטר יכול, הוא לומד מאיגו די מהר, כאילו, על הניסיון הראשון, איך קצת להשתמש בכוחות של הכוכב, הוא משתמש זה כדי לשחק איתו בכדור, אבל הוא לומד מאוד מהר, אז תחשוב, אחרי יום של אימון, מה הוא אמור להיות מסוגל לעשות, אבל הוא בכלל לא, הוא מנצל את זה לקראת הסוף, אבל אז זה מגיע למצב של, בעיקרון מסבירים את זה שהליבה של הכוכב היא הסיבה שלשניהם יש כוחות, ואני קצת תוהה אם בסרט השלישי הם לא פשוט ימציאו איזה תירוץ חדש למה הוא עדיין יותר חזק מבני אדם רגילים ויכול לשרוד דברים, כי...
לא, פשוט יגידו, אני חושב שהם יגידו עכשיו אנושי, אני מקווה שהם לפחות כאילו אנושי ברמת הכוחות שלו.
הוא מזדקן בקצב של בן אדם.
כן. ועוד פעם, אני אוהב את העובדה שיש להם קונפליקט רגשי לסרט הזה, שהרעיון הוא, אוקיי, פיטר צריך להשלים עם, אתה יודע, הסרט הראשון זה היה להתגבר על המוות של אמא שלו, הסרט השלישי זה להבין שאתה יודע, האבא הביולוגי שלך זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה המשפחה שלך, כמו שמדברים על סרט אחר שווין דיזל מככב בו, הפמבלי.
כל הסרט זה מאוד מאוד חזק בקדש המשפחה,
וזה בסדר גמור, אבל דבר ראשון זה כל כך ברור כאילו שאיגו הבחור רע, דבר ראשון קוראים לו איגו.
כן, זה הרמז הראשון. צד שני הוא קורט ראסל, אתה לא מצפה שקורט ראסל יהיה רע,
כאילו ראית את חסין מוות?
כן, אתה לא מצפה.
אז לא ציפינו מאז.
בסרטים של טרנטינו זה בדרך כלל הפוך.
אבל כן, אתה יודע, זה ברור שהוא מתמרן אותו ושהוא בחור רע, כי כל הזמן אומרים, יש משהו אפל באיגו. כאילו, כל הזמן מנטיס כזה, אני לא יכול להגיד מה רע באיגו.
הוא בעל כוחות לא מוגבלים, אבל הוא לא יודע שאני מספרת על זה.
והוא צריך אותי כדי לישון?
כן, אני מרדימה אותו. אם אתה היית כוכב עם שפם, גם אתה היית צריך עזרה
לרדם. אני חושב שיש לה, זה בעיית היותר מדי נבלים, גם שיש לה הרבה סרטי קומיקס בעידן הלפני.
מקודם.
בעידן הלפני מרוול, שזה, אתה יודע, ספיידרמן 3 עם כזה הסנדמן ווונום
והגרינגובלין. או ספיידרמן נופלה 2, שגם.
כן, ופה זה כזה, אוקיי, אז יש לנו את הסוברן פיפול, שזה נבל א', יש לנו את טייזר פייס והרוויג'רס הבוגדים, זה נבל ב', ויש לנו את...
אבל כל לא חשובים, כי יש לנו איגו שהוא עם כוחות של אל.
והוא כוכב עם שפם.
כן.
וקורט ראסל משחק אותו, שהוא גם כוכב עם שפם.
אני חושב שהיה הרבה יותר... חכם אם לא היו מגלים שאיגו את הטוויסט הגדול של אוקיי, הוא גם מנסה להשמיד כוכבים אחרים כדי לממש את הפוטנציאל שלו, מה שזה לא אומר, הסרט לא מסביר את זה.
הוא קרא את 7 Habits of Highly Effective People והוא כזה וואו, זה מזכיר לי הדבר שהכי עצמן אותי בסרט, כאילו הדבר שבאמת כאילו עצמן אותי, איגו הרג את אבא של פיט, את אמא של פיט.
זהו, זה מה שאני רציתי לומר.
ג'יזוס, פאק.
הוא גם מנסה להשמיד כוכבים, הוא גם שתל בכל מיני מקומות את הזרע שלו מילולית, אגב,
פרח, לא זרע כזה.
לא, הוא גם הפרע.
כן, כי מאוד חשוב להבהיר לסרט הזה שכן, יש לקורט ראסל איבר מין. כי אמרו לקורט ראסל...
הכל עשה לפי הפרזנטציה שלו בצורה של קורט ראסל. לא חשוב באיזה כוכב לכת או עם איזה גזע. קורט ראסל הוא עובד על כולם.
לא, אבל כאילו, אני מניח שקורט רסל רץ את הסריט והוא כזה.
כולם קורט רסל סקסואלי.
לא, קורט רסל רץ את הסריט ואמר, רגע, 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 אם אתם אומרים שנוצרתי לידי הכוכב הזה בתור גוף, איך הקהל ידע שיש לי איבר מין גדול?
והם אמרו כזה. תגיד את זה, כן.
והם כזה, קורט, לא צריך להגיד את זה. לא, 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 אני לא רוצה שהקהל יחשוב שאני סתם איזה, כאילו, בובת חמר או משהו כזה. לא, תבהירו בתסריט that I have a penis.
כן, והם עושים את זה.
אבל כן, אימא, כן, האימא.
והוא שתל את הגידול שהרג את אימא של פיטר.
הוא נתן לסרטן.
למה? עזוב את זה שהיא כנראה הייתה מקבל סרטן גם ככה מזה שהיא ביחסים אינטימיים עם ישות שהיא קרינה מהלכת.
כן.
אבל למה?
ובכן, כדי שלפיטר יוכל להיות רגע שהוא אומר, רגת את אימא שלי, אני חייב לעצור אותך במקום להגיד... אתה מנסה להרוג את החברים שלי עכשיו.
כן, אתה מנסה להשמיד את היקום, זה קצת לא בסדר.
אתה מנסה לרצוח כל יצור חיים ביקום, אבל לא, לא, לא. עד שהוא לא אמר, עד שהוא לא הרג את אמא שלו, זה בסדר גמור.
הקטע המצחיק שבלי בתור מישהו שישב בקהל, לא מה שהיה, לא מה שזיז לי זה שהוא אמר ששתלתי את הגידול במוח של אמא שלך, כי לא מה שאכפת לי, איך הגידול הגיע לשם, כל הרעיון היה שהוא מחובר, כי הוא קשה לו להיפרד ממנה רגשית, ובגלל זה הוא סוחף את הטייפ הזה איתו, אבל אז הוא הורס את הווקמן. זה הרגע שאמרתי, she just got real.
לא, אבל...
אתה לא נוגע בווקמן.
אתה לא צריך...
You don't touch another man's ווקמן.
אני שונא ש... היוצרים של סרטים כאלה הם לוקחים משהו שהוא בבירור, כאילו אמור להיות מספיק לכל צופה להבין כן זה בחורה, ואומרים לא, 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 אם לא נעשה את זה אישי...
לא, הוא ממש רע. הוא ממש ממש רע.
כן, הוא הרג את אימא שלו, כאילו הוא עומד להרוג את...
בסדר,
הוא עומד להרוג כל יצורך על פני הגלקסיה, זה לא חשוב, אבל כאילו...
בסדר, ווקמן. אני הייתי מחובר רגשית לווקמן.
ובאופן כללי, זה כזה, חשבתי ש... קיוויתי שאחרי הסרט הראשון, פיטר קוויל יהיה פחות כזה מן בייבי, אבל לא, הם לגמרי...
הוא יותר.
הם דאבלינג דאון לזה, וזה סוג של גיבור שמעצבן אותי כבר שנים, כאילו... תתבגרו, כאילו באמת, עולם הקולנוע.
זה אנטמן כזה גם.
לא,
גם
זה, כן. לא, זה יותר גרוע מאנטמן. אנטמן רוצה להיות אבא טוב לילדה שלו, הוא לא מנסה סתם להתחיל ביחסים, הוא לא מתנהג כמו... הסטורי ארק של פיטר קוויל בסרט הראשון היה להתגבר על העובדה שהוא כבר ילד קטן, כן? העובדה ש... אתה יודע, הוא היה מחובר לקלט הזאת שאימא שלו השאירה לו, כי הוא היה ילד קטן שלא יכול להתבגר, כן? הוא נחטף בגיל 11 והוא פחות או יותר נעצר שם. לא היה לו שום דרך רגשית להתבגר.
גיל 8.
whatever. ואמרנו, ובסרט הזה, בסוף הסרט הראשון, הוא מצא משפחה שלו, הוא הציל את הגלקסיה, הוא הפסיק להיות שמוק אגואיסטי לכאורה.
ואמרנו, הוא למד להיות גיבור.
כן, הוא למד להיות גיבור, אמרנו, אוקיי, גיבור, גבר, התבגר. זה כאילו, זה המטאפורה, זה השורש, זה מאוד ברור.
זה שיעור לשון.
וכן, ואז הסרט השני מתחיל, והוא בדיוק אותו דבר כמו בסרט הראשון, זה מטומטם לגמרי, זה הורס, את יודע, אנשים מתעצבנים על זה שדמויות לכאורה נרגות והזכורות לחיים בקומיקס, אבל לא, מה שמשגע אותי זה שדמויות עוברות קשת רגשית ואז היא מתאפסת כדי שנוכל להחזיר את הדמויות לסטטוס קוו.
אני חושב שהם ניסו לעשות את פיטר יותר, הוא יותר גיבור כי הוא לא מבצע פשעים בעצמו. אבל רוקט גונב את הבטריות ודרקס יודע מזה ולא אומר שום דבר ואפילו צוחק על זה כי הוא גילה שיש לו, כי הוא גילה... הוא קרא את הערך המילוני אני מניח על הומור, זה לא שהוא באמת... יודע להבדיל בין דברים שהם באמת מצחיקים סתם, אבל, וגומורה היא נהייתה די המבוגר אחראי שם.
כי כמובן, כמובן שהאישה צריכה להיות מרג' סימפסון של הצוות, כאילו.
אני עוד מקבל את כל זה, כי מבחינת האישיות שלה גם היא הרבה יותר ככה ישירה ורצינית,
אבל... לא, נתנו לה את האישיות הזאת.
כן, אבל... זהו, פיטר מתנהג כמו גיבור, אבל הוא באמת... הוא לא התבגר בשום צורה לעשות ה... הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות עם הכוחות זה לעשות פסל של פקמן
שנות ה-80.
כן, ובסוף הוא אגב הופך את עצמה לפקמן ענק, שזה דווקא היה נחמד.
שנות ה-80, טוב שלא הפך את עצמו לדיגר וזהו.
אני לא בטוח שהקהל היה מבין את זה.
זה בעיה של הקהל, זה דיפ קאץ,
זה עדיין יותר טוב מפיקסלס. אני חושב שזה משנות ה-70.
כן, אבל זה היה מוזיקה של דיגר.
אז בגדול, אז כאילו באמת, אני חושב שהסרט הזה הוא מבדר, הוא לא גרוע, אבל
נהניתי לצפות.
בתור המשך הוא באמת לא מוסיף שום דבר.
הסיכום שלי הוא ככה, נהניתי לצפות בו בזמן שצפיתי בו עם הקהל הנכון, ובשנייה שצאתי אמרתי, אוקיי, זה לא סרט טוב במיוחד, כאילו,
כן,
זה פשוט, זה סרט שאתה נהנה לראות אותו, למרות שהוא פשוט הוא לא טוב במיוחד.
קפיצות לוגיות וחורים בעלילה היו גם בסרט הראשון, אבל פה זה עוד יותר. זה יותר מהכל חוץ מהתפתחות אמיתית. זאת, באמת, אני חושב שאם הסרט היה מסתיים בזה שאיגו ופיטר פשוט הולכים לבוא קצת זמן איכות ביחד, במקום להכניס את כל
הקטע הסיום הספילברגי במקום כל האקשן קליימקס,
האמת פשוט לסיים סוג של קליפהנגר, משהו הקליפהנגר פה זה שהאישה פיתחה משהו שאני מניח שלהם
אוקיי, ספוילר, היא אומרת יצרנו ישות מושלמת חדשה, זה אדם, הם מתייחסים לאדם וורלוק שזה גיבור מוכר של מארוול, שהוא ישות קוסמית מאותה אותו ליין של סדרות של שומרי הגלקסיה.
ואני כן אציין שזה די מדהים שמישהי שמעולם לא חשפה את תרבות כדור הארץ בחרה את השם אדם בתור היציר שלה.
כן,
אבל זה באמת, אני חושב שהסרט, אם הוא היה...
זה אדם וזאת אשתו, מנחם.
מנחם, כן.
כן, ככה התרבות שלהם עובדת. במקרה כל שמות הגברים זה כמו שמות המיתולוגים הגברים בכדור הארץ, אבל שמות הנשים הם כולם מנחם.
תראה, הסתברותית זה חייב לקרות איפשהו. אבל באמת אני מרגיש שאם הסרט הזה היה, לא היה דוחס את הכל לאותו מקום, לאותה מסגרת של פחות משעתיים. אני חושב שזה פחות משעתיים.
כן.
אם הוא היה מסתיים בזה שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה איגו, רק שמשהו בו חריג, או אפילו אם הוא היה עשה לנו לגמרי הטעיה וגורם לנו לחשוב שאיגו באמת הוא ישות טובה, אולי עם הכוונות קצת לא מה שאנחנו מסכימים איתן, אבל שהכוונות שלו טובות, אני חושב שזה היה מסתיים בזה, ובסרט השלישי היינו מקבלים את הגילוי האמיתי עליו, זה היה הרבה יותר קל, כי היינו מתמודדים עם צרה אחת בכל פעם, מקום שיש לנו... יש לנו את הנבלים מפה, את הנבלים מפה, נביולה בינתיים מחליפה צדדים כל 5 דקות, ובסופו של דבר, אואנה זה משפחה, ומשפחה זה אומר שלא עוזבים אחד מאחור, הם אומרים את זה חוץ מהמילה אואנה.
עכשיו, חוץ מדברים על משפחה, דבר אחרון לפני שנסיים, שון גן, כמה מהר צריך לתת לו ספינוף?
אני לא חושב שצריך לתת לו ספינוף, זה כמו ש... באמת, מי שראה את בנות גילמור, מכיר אותו בתור קירק, אותה דמות בדיוק, גם פה.
קצת פחות מעצמד, קצת יותר נחמד פה.
הוא קצת יותר קשוח.
הוא קצת יותר נחמד, למרות שהוא פה פירט חלל רצחני, ושם הוא סתם נודניק בעיר המקומית.
זה היה עכשיו מנתה שהעבודה שלו גם הייתה להיות פירט חלל רצחני.
אם יעשו עוד עונה של בנות גילמור זה צריך כזה, קירק, איפה היית כל הזמן הזה?
אני חושב שהייחוד היה הספיק לכולנו.
לא יודע, לא ראיתי.
אני ראיתי אותו, אבל...
איפה היית קירק? In space? Yeah, that Kirk.
זה כמו באנקרמן, כאילו, מה זה? זה אקדח מהעתיד. אז אני חושב שמי שראה את בנות גילמור, רק לדמיין רגע איך היה נראה ספינוף של קירק, וזו הסיבה שאני לא חושב שהוא צריך לקבל סרט משלו, אני כן תוהה אם הוא יהפוך לחלק משומרי הגלקסיה עכשיו.
כנראה, כאילו, הם בנות,
המגמה כרגע זה להגדיל את התפקיד שלו כל פעם.
תראה, על הצד הטוב אני אגיד, היי, הרחבתם את הצוות מאישה אחת לשלוש נשים שלמות. 2.5 כי נביולה עוזבת בסוף, אבל היא הייתה חלק מהם בסרט,
נביולה תחזור כנראה בסרט הבא.
אני חושב שהסרט הזה עבר את מבחן בהחדל, בניגוד ל-96% מהסרטים של מארו.
כן,
כן.
הם מדברות על אחת השנייה גם, על המשפחה שלהם.
מדברות בעיקר על טאנוס, זה כזה, כאילו, כל פעם שהיא ונביולה נפגשות זה כזה טאנוס, אז כזה...
טאנוס.
זה נחשב, זה לא נחשב, אני לא יודע.
באמת שכש...
אני חושב שזה...
זהו,
זה the letter of the law, but not the spirit, מה שנקרא. כי כמו שאמרתי, לכל הדמיות הגבריות יש את האלמנטים המוקצנים שהופכים אותם למאוד זכירים, והדמיות הנשיות פה זה בעיקר זה כזה, הן נחמדות, הן שקולות יותר, אפילו...
או רצחניות יותר.
לא, אפילו נביולה, היא רצחנית באופן שקול יחסית משאר הרווג'רס. היא כזה, טוב, זה התוכנית, זה מה שנעשה על בית ג'
הם עשו פה עבודה טובה בקצת לתת עומק לדמות של נביולה. בסרט הראשון היא הייתה פשוט הנשמנית,
כן.
שמסיבה שלא לא פורטה מבחינת העלילה, היא כן הוחלט שהיא תשרוד את הסרט הראשון, אז היא הצליחה להימלט. בסרט השני על ההתחלה הם מגיעים שהחבר של האישה תפסו אותה ורוצים להסגיר אותה תמורת פרס כספי, אבל אנחנו כן רואים את כל העניין של הקלע של משפחה מאוד נדחף פה, גם היחסים בין יונדו לפיטר מתוארים כיחסי אב ובן לא ביולוגיים. דמות אב שפשוט תמיד אמר לו שהוא יכול אותו יום אחד. מצד שני זה עדיף על מה שאיגו עשה. שהוא מילולית אכל את הבנים שלו.
כי עוד פעם, עוד פעם, איך נדע שהבחור הרע עד שנראה שהוא אוכל ילדים?
כן. אז היחסים בין גומורה ונביולה, הם כן מקבלים פה את הרעיון של נביולה, היא בעצם נהייתה ככה כי גומורה נורא תחרותית. כי כשהן היו ילדות, טאנוס הכריח אותן להילחם אחת בשנייה, וכל פעם שגומורה ניצחה, אז הוא החליף איבר בגוף של נביולה במשהו מכני. מצד אחד זה הפך אותה ליותר חזקה ויותר פחות רגשנית, אבל מצד שני זה גם מביא אותה גם תסביך נחיתות מאוד חזק, וזה כן רעיון שלא כל כך העמיקו בו, אבל זה כן רעיון מעניין שבעצם נביולה בלי כוונה יצרה את הצד הכל כך רצחני של אחותה, כי היא פשוט לא נתנה לה לנצח אף פעם.
גמורה יצרה, כן. שומרי הגלקסיה סך הכל זה מומלץ לצפייה בקולנוע עם הקהל המתאים, אבל זה בערך השלב שבו אני אומר כזה, אני עייף מהיקום הקולנועי של מארוול בצורה הנוכחית, כי אתה יודע, ג'יימס גן אמר, רציתי לעשות סרט כמו של ג'וס וידן, ואז עשיתי, זה מוביל אותנו בקרוב לסרט השני, כן?
אבל אמרו שסיפור.
ואז הוא אמר, לא, תעשה סרט כמו ג'יימס גן, ועשיתי סרט של ג'יימס גן, ואני כזה, לא, עשית סרט של מארוול, כאילו, עשית סרט של מארוול, זה לגמרי סרט של מארוול, כולל
אני אתה אומר שזה סרט של מארוול.
כולל הקטע, אתה יודע, הקטע שתמיד נשמעתי בסרטים שלהם, של כזה השליש האמצעי, שאנשים פשוט יושבים במנשן, או ספייס סטיישן, או ספייס פלנט, או בחווה ומדברים, אתה יודע, בדיוק על המטאפורה של הסרט, זה כזה, אוקיי, הסרט הזה הוא על יחסי הורים וילדים, מה נעשה? פיטר ואבא שלו הולכים לשבת ולדבר על העובדה שלא היה להם יחסי הורים וילדים טובים.
כן,
ועל המשפחה שלהם, הפמבלי.
זה נשמע כאילו אתה קצת מוביל, כי אנחנו הולכים לדבר על הנוקמים עכשיו.
לא, כי אנחנו הולכים לדבר, אתה יודע, על האיש שכן נתן לו את ההצעה להיות כמו ג'יימס גן, והוא היה צריך כנראה להקשיב לה, ג'וס וידן. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
רגע, בואו לנו, אלינו את הצפיות עכשיו.
אנחנו הולכים לדבר על
y'all got on this boat for different reasons, but you all come to the same place. So now I'm asking more of you than I have before. As sure as I know anything, I know this. I am to misbehave.
Serenity. הידוע בעברית בתור לא הופץ בארץ.
ידוע בעברית.
כמעט ולא הופץ בארץ. ראיתי אותו, אני חושב באיזה, זה היה בהקרנת עין הדג כלשהי.
כן, היו הקרנות מיוחדות. הוא לא הופץ מסחרי בארץ. האמת שהוא גם די כישלון מסחרי בארצות הברית.
בכל מקום.
למרבה ההפתעה. כי יש את ג'וס וידון פן בייס מאוד מאוד קולני. אבל נתברר שהוא לא גדול כמו שנדמה.
זה אגב סרט של ג'וס וידן,
כן.
שביים וגם כתב את התסריט, ובסרט משחקים נייתן פילון, אלן טודיק, אדם בולדווין, סאמר גלו וצ'יטוול אג'ויפור, ועוד כמה אנשים?
עוד כמה אנשים.
כן.
הראו זה מעשרה דברים שאני שונאת בך גם שם.
לא, הוא היה ג'וקר.
הוא מיסטר יוניברס.
אוקיי.
שזה שם יותר טוב מהג'וקר כשאתה חושב על זה. אבל הוא פחות מפורסם. ניתן את הרקע המתבקש.
סרנטי היא המשך סלש כאילו סיום לסדרת טלוויזיה פיירפליי, שג'וס וידן גם כן כתב וביים.
שהייתה אחרי חצי עונה בערך.
עונה.
13 פרקים.
כן, 13 פרקים. הראינו ככה, זה אופרות חלל, אנחנו בעתיד הרחוק רחוק, 2500 ומשהו. לפני מאות שנים כדור הארץ נהפך לבלתי ניתן ליישוב, ואו האנושות גדלה יותר מדי מבחינה מספרית. בעזרת טכנולוגיה חדשה הם יצאו לחלל הרחוק, הם מצאו מערכת שמש חדשה שהיא מסיבית בגודלה, יש עשרות כוכבים הם אומרים ומאות ירחים, אז לא חסר אופציה לחיים. הכוכבים המרכזיים הקימו במהרה את הברית,
גם הפכו את כוכבי הלכת המתאימים, כן. הפכו אותם למתאימים.
יש טכנולוגיית טרפורם, כן. כאילו, איך אומרים בעברית?
אני לא חושב שהערצה, לא יודע.
לא,
יש סיכוי שזה הערצה אגב.
הערצה זה מה שאנשים חשים כלפי ג'וס וידן.
גם.
בכל אופן, הכוכבים המרכזיים יצרו את The Alliance, הברית, שהשליטה סדר וחוק ומשמעת בכל מקום שבו הם דרכו, והכוכבים היותר חיצוניים, טוב, הם היו סתם כוכבים יותר חיצוניים, והם לא כל כך אהבו את הרעיון שהברית תקבע להם מה לעשות, אז הם יצאו למלחמה. באופן לא מפתיע.
אני רק אציין שג'ורג' בוש הבן היה הנשיא כשהסדרה נכתבה.
כאילו, אני חושב יותר לכיוון אברהם לינקולן, אבל בסדר.
אוקיי, פחות חייזה.
ונגיע לזה, נגיע לזה למה...
האליינס לא משחררים את העבדים.
לא, לא, זה העניין. אבל נגיע לזה. הרעיון הוא ש די אליינס ניצחו, ומעט השורדים מהצד של העצמאים צריכים למצוא כל מיני תעסוקות, רווחיות יותר, חוקיות יותר או פחות. אחד מהם זה מל. איך קוראים לו? משהו משפט?
מל.
פשוט מל?
מל.
מל?
מל.
כן. נייסן פילון, שהופך להיות קפטן של ספינת חלל מדגם פיירפליי, על כן שם סדרת הטלוויזיה, ולספינה קוראים סרנטי.
על כן שם הסרט.
על כן שם הסרט, שהוא יותר טוב, מה לעשות. סרנטי נשמע יותר טוב מפיירפליי.
אני חייב להודות שראיתי את כל הפרקים של פיירפליי, עוד לפני שראיתי את הסרט סרנטי, כשהיא שודרה בארץ בכבלים. אני לא זוכר ממנה כמעט כלום. אני זוכר הרבה יותר מהסרט מאשר מהסדרה, כי הסרט נותן לך את העלילה בצורה יותר דחוסה וברורה. הסדרה, אני אוהב את צורת הכתיבה של ג'וס וידון, אני גם חושב שהוא מביים את הסרט הזה בצורה מאוד טובה, אבל כשאתה נותן לו למתוח את הסיפור על פני פרקים, הוא מותח אותו על פני פרקים. זאת אומרת, קשה מאוד לזכור כל מיני פרטים שהיו וכל מיני דמויות.
אוקיי, בצוות של ספינת החלל סרנטי, יש כמובן את קפטן מל ריינולדס, את הקצינה הראשונה שלו, זוהי וושבורן, הטייס שהוא הבעל של הקצינה הראשונה, וואש, את האינפורסר, הבחור המחיר בנשק, ג'יין קוב, שאותו משחק אדם בולדווין.
בתפקיד הרגיל שלו.
צעיר לנצח, מגודל ומפחיד, חמש דקות לפני שהוא התחיל להריב עם כל הוליווד ביחד, והוא נהיה מימני מתון לימני קיצוני מטריד, במובן של אף אחד לא רוצה לעבוד איתו יותר.
אדם בולדווין, אנחנו דיברנו מזמן על פול מטל ג'קט.
אדם בולדווין היה בפול מטל ג'קט. כן, פול מטל ג'קט נצא ב-76? 77?
לא, 80.
80?
אבל 20 שנה לפני סרניטי
בערך. 27 שנים.
לא. כי מתמטיקה לא עובדת ככה.
אוקיי.
20 שנה לפני סרניטי, אדם בולדווין גילם תפקיד מאוד דומה בפול מטל ג'קט, ונראה בדיוק אותו דבר.
כן.
והוא גם עשה בצ'אק את אותו תפקיד.
והמכונאית קיילי.
קיילי.
כן, קיילי, שיש לה מעט מאוד עבודה בסרט הזה. במהלך הסדרה הם אספו אח ואחות. הדוקטור משמו?
דוקטור משמו זה די סיימון, אבל.
כן, הדוקטור סיימון טם ואחותו ריבר טם, ומגלים שכל האליינס רודפת אחרי ריבר טם, כי בתהליך כלשהו מפכו אותה מסתם בחורה מכוננת למישהי עם כוחות טלפתיים ויכולות נוספות.
הקודם הזה רק רוצה לבקש משהו. יוצרים של סדרות מדע בדיוני, בבקשה תפסיקו לקרוא לדמויות נשיות עם כוחות מיוחדים ריבר, זה מאוד מבלבל. תמשיך.
אני לא רואה מספיק סדרות.
ריבר סונג. דוקטור.
אני לא רואה דוקטור.
זה פשוט מבלבל.
היא שרה משהו?
לא ממש.
בכל אופן, כשהסרט מתחיל, האליינס מגלים ש ריבר כנראה יודעת אפילו יותר ממה שהם חשבו, כי הכוחות הטלפתיים שלה הופעלו כשהיא הייתה בנוכחות של חברים בכירים בפרלמנט, וכתוצאה מכך הם שולחים אופרטיב, פעיל בכיר בלי שם, דרגה או כל דבר אחר שיכול לזהות אותו.
צ'יבוט אל אג'פו באופן נדיר עושה את המבטא הבריטי הטבעי שלו.
לתפוס אותה ולהרוג את כל מי שעומד בדרכו, כולל את הצוות של סרנטי. הם בהתחלה רוצים לזרוק אותה מהספינה כשהם מגלים שרוצים אחריה, ואז הם אומרים לא, אנחנו חייבים לגלות למה אליינס כל כך רוצים להרוג אותה, והם מגלים, וזה דבר מאוד, ומנסים לשדר את המידע הזה כדי לגרום לאליינס להתרסק. כאילו האמת תשחרר אותך לחופשי.
משהו כזה, וגם זה יגרום להם להפסיק לדוף אחרינו. שזה טוב, כי
כאילו זה ממש לא נכון, זה לא עובד ככה.
סרניטי וגם פיירפליי מתוארות הרבה פעמים בתור מערבון חלל. כי הרעיון הוא שהצוות של הספינה הם פורעי חוק, הם, כן. לא, הם לא אנשים רעים, אבל הם שודדים כדי להתקיים.
כן.
בתחילת הסרט אנחנו רואים אותם שודדים בנק.
הם שודדים מהשירים ונותנים כן. לעניים, לעצמם.
לעצמם, הם עניים.
כן, הם מאוד עניים, כן.
הם נותנים למוסכניק.
מוסכניקית במקרה הזה?
לא רק היא. אני בטוח שיש להם עוד. הם אנשים טובים, אבל הם חיים כפורי חוק, כי הם לא רוצים להיות חלק מהאליינס, ובסרטי חלה זה בדרך כלל דבר שיגרום לרשויות לרדוף אחריך. במקרה של מל, אבל הוא אמנם, הוא אמנם הגיבור של הסרט מבחינת התפקיד שלו, אבל הוא לא הדמות המוסרית פה, הוא לא הדמות הטובה שלו. זאת אומרת, אם הוא היה פוגש את גרידו, הוא לא רק שהוא היה יורה ראשון, הוא גם היה מספר לכולם שהוא זה שיהיה ראשון, כדי שידעו שהוא זה שיורה ראשון. לקחתי רגע נשום.
אני מסכים זה שהוא היה יורה ראשון, בסדר. אני לא מסכים עם זה שהוא לא הדמות המוסרית בסרט.
הוא לא ישרע, אבל הוא גם לא הבן אדם ש...
לא, אני אציין את זה, כי זה משהו שהרבה מעריצי ישראלית ופיירפליי אומרים. בסופו של דבר, הדמויות של הסרט, כמו כל הדמויות של וידון, הן מאוד מוסריות, הן פשוט לא מחויבות לכללי הנחמדות של גיבורים קלאסיים יותר. הם good, they are not chivalrous. וסרניטי הוא ייצוג מושלם של כל מה שטוב וגם כל מה שבעייתי בג'וס וידון ככותב וכבמאי, ואני אומר ככותב קודם.
אין שום דבר בעייתי בג'וס וידון, אוקיי, אמרתי זה, אתה יכול לדבר.
יש כל כך הרבה דברים בעייתיים בג'וס וידון.
מישהו חייב לומר את זה אחרת, מישהו יבוא ויפרוץ לפה ויגיד.
אני חושב שב-2017... הורו עמואט בקרב קהילת החנונים, כאילו כשאנחנו מקליטים את זה...
פשוט כי הוא לא עושה מספיק.
לא, כי אנחנו מקליטים את זה כאמור במאי 2017, לפני כמה חודשים הוכרז שאולי יביאים סרט של בטגרל.
אולי.
כן, לפני עשור ההכרזה הייתה מעוררת מיד קריאות של צהלה ושמחה וסוסו, ואני עכשיו עמוק בטוויטר של החנונים, ומה שזה עורר בעיקר זה בדיחות על רגע, הוא הולך לעשות את בטגרל לבחורה שקיקס אס, אבל היא גם שנונה, אבל היא גם סובלת, אז היא בדיוק כמוכם, וזה כזה...
מה רע בזה?
זה היה מאוד כזה ציני של, או ג'וס וידון, יש לו כל כך הרבה רעיונות מקוריים.
תראה, דיברו על זה שמל גיבסון אולי יביים סרט על הרלי קווין, אז מבין האפשרויות, אני חושב שג'וס וידון יעשה טיפול קצת יותר...
לא, אבל זה פחות, אוקיי? או זוהרו וואם... Avengers Age of Ultron, ששנינו די נהננו ממנו, קיבל תגובות ביקורתיות הרבה יותר צולבות. עד היום אני שומע אנשים כאילו זועמים על מה שעשו לנטשה רומנוב שם.
אני כן אציין שאחד מהתגובות השליליות הייתה מצד ג'וס וידון, שאמר שלא אפשרו את החופש שהיה לו באבנג'רס הראשון.
אבל בסדר.
תראה, אני כן חושב שהוא, אני כן מאוד מעריך את הדברים שהוא עושה, בעיקר בקולנוע. אני פשוט אומר, יש לו מעריצים מאוד מאוד.
לא, כן. יש לו ג'וס וידון מעריצים לחיים, זה בטוח. והרבה מהם בקהילה שלך מסתובבים בה. אבל, אוקיי, מה אני אומר? למה הסרט הזה מייצג את הטוב הרע של ג'וס וידון? כי דבר ראשון, הסרט הזה הוא מבדר להפליא. כאילו, זה סרט שכבר ראיתי כמה פעמים, ואני בדרך כלל, סרט שראיתי שוב ושוב ושוב, אני כבר, כשזה מגיע לראות אותו בשביל הפודקאסט, אני כבר, זה מרגיש קצת כמו עבודה, אבל לא. התחלתי לראות סרניטי, ובלי הפסקות, בלי זה, פשוט כיף לראות זה, אוקיי? הוא יודע לכתוב תסריט, הוא יודע איך להוביל מסצנת אקשן אחת לשנייה, הוא יודע איך לבדל את הדמויות מבחינת הייצוג שלהם מהר מאוד, הוא יודע איך ליצור קונפליקט, הוא יודע איך לפתור קונפליקט. הוא מודע לכך שהוא יודע, והוא מודע לכך שהקהל יודע את כל הטרופים הקלאסיים, אז הוא מרגיש בנוח לעשות להם סאבוורז'ן, וסאבוורז'ן לסאבוורז'ן, הוא יודע לכתוב שורות מחץ, הוא יודע לכתוב נבלים. והוא לא רוצה להיות יוצא רדוד, כן? כשג'וס וידן כותב סרט שהוא לא סתם ניסיון לשרת את המותג של מארוול נגיד, וגם זה לפעמים...
גם אז יצא אותו.
לא, אני לא אומר שזה טוב או רע, אני אומר, הוא רוצה להעביר איזשהו מסר, איזשהו רעיון לג'וס וידון. ג'וס וידון הוא לא סתם בדרן, הוא אמן, הוא רוצה לדבר איתך על התרבות האנושית. ועכשיו החלק הבעייתי, או כמה חלקים בעייתיים.
תתחיל עם הראשון.
אוקיי. דבר ראשון, המודע... לא יודע מה עזוב את המודעות העצמית, זה פחות זה. הסרט הזה מדבר על הצורך של התרבות הראשית, האליינס, הצורך הבלתי פוסק שלהם לשנות אנשים, כן? בשלב מסוים אנחנו מגלים שמה שהאליינס עשו, הם הפכו כוכב שלהם לבית ניסויים בגז שאמור להפוך אנשים לקנויים יותר. וכתוצאה מכך חלק מהאנשים פשוט מתו, הם פשוט ויתרו על החיים שלהם, וחלק אחר הפך למטורפים רצחניים בשם ריברס,
כן.
שמבזבזים את כל שאר הזמן שלהם בלרצוח ולנוס דרכם לאורך הגלקסיה. אוקיי, שאלה לוגית, כמה ריברס כבר יש?
10% מאוכלוסייה של כוכב לכת.
והם ביחד מצליחים להיים על כמה עשרות כוכבי לכת וכמה מאות ירחים, כאילו.
כי יש להם גם גישה לטכנולוגיה וגם מוניטין.
אין להם גישה לטכנולוגיה מעבר ל-Alliance, והם לא יכולים, כאילו, ברגע שריבר מת, זהו. הם לא נראה לי שהם עסוקים בלהוליד ילדים יותר מדי.
אני לא חושב שהם, לא נראה שהם
יודעים איך. הם לא מתרבים. אז כאילו, היית חושב, אבל בסדר, מייל.
אנחנו לא יודעים כמה זמן בדיוק הם קיימים.
לא, אוקיי, אבל בסדר. נגיע לקפיצות הלוגיות אחר כך. העניין הוא שהסרט הזה באמת, הוא עוסק בניסיון של, אתה יודע, ה-Alliance, חשבו שהם יכולים לשפר אנשים. אתה יודע, יש שלב שבו הם מסתכלים, מלקלה מסתכל על ריבר, ואומר, they thought they could make people better. זה כזה, וזה משהו שהופיע בכמה סרטים שלו, בלי לעשות ספוילרים לבקתה ביער. גם שם יש לנו הרעיון של הניסיון, המוכנות לשלם מחיר. בניסויים, בכאב, בחיים של אנשים אחרים, כדי לשפר את מצב שער האוכלוסייה, ומבחינתו מראש פרי העץ המורל, אוקיי?
אם מצטט אדגר רייט, the greater good.
כן. והוא כזה, לא, 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 לא. אתה לא יכול לעשות את זה בשום פנים ואופן. אתה לא יכול לכפות את צורת החיים שלך על אחרים, אתה לא יכול להכריח אותם לשלם מחיר בשביל מה שאתה מחשיב לטוב האולטימטיבי. והסרט הוא לכאורה סרט חכם שאומר לנו, יש לנו את האופרטיב בתור מי שמייצג את צורת המבט האחרת, והוא כל הזמן אומר, תשמע, אני רוצה ליצור גן עדן, ואני יודע שאני לא יכול להתקיים בגן עדן הזה, כי אני איש רע שעושה דברים רעים כדי לאפשר לעולם החדש הזה להתקיים.
באופק עלי, האופרטיב הוא מעין הנזיר הפנאט, כמו בצופן דה וינצ'י לצורך העניין, הדמות הזאת של מישהו שהוא בטוח שהוא משרת מטרה נעלה, כשהוא מקריב בעצם את הגאולה שלו בשביל זה.
כן.
וכשצ'יוט אל אג'פר עושה את זה, אז...
צ'יוט אל אג'פר נהדר.
יש משהו במבט שלו שאתה רוצה להקשיב.
אבל הנה העניין, כאילו, זה דיון שהוא מכור מראש, כאילו זה דיון בלי דיון, כי ברור לנו שאליינס רעים, ואליינס רעים כי הם... אתה יודע, הוא אומר הם לא האימפריה המרושעת, אבל כן, הם האימפריה המרושעת.
אני לא חושב שהוא מנסה ליצור פה דיון.
אבל זה העניין, צריך להיות דיון, כי אם אתה מעלה את הרעיונות האלה באופן סמי-אינטלקטואלי, צריך להיות דיון בשאלה של כמה אתה מוכן לשלם, וכמה זה בסדר לכפות הדעות על אחרים, כי כשאתה יוצר סיפור על אנשים שרובם מדברים אנגלית, שמורדים בקונפדרציה, וקוראים לעצמם בראון קוטס, אני לא יודע לאיפה המוח שלך הולך, המוח שלי הולך למלחמת האזרחים האמריקאית, על הרבלס, אתה יודע, והגרי קוטס, שנלחמו בקונפדרציה האמריקאית, שרצתה לכפות את צורת החיים שלהם על המדינות האמריקאיות החופשיות, שכל מה שהם רצו זה, אתה יודע, להחזיק עבדים. כאילו, איך אתה מעז לכפות את הדעה שלך?
האיחוד רצה לקונפדרציה, לא להפך.
לא, בדיוק, ה-Union, כאילו, שבמקרה הזה...
קונפדרציה הם אלה שהחזיקו את העבדים.
ה-Union, מבחינתי, דומה יותר ל-Alliance, כי הם המרכז המתועס, והצפון היה המרכז המתועס. הם המרכז התרבותי, ומצד שני כל החבר'ה בדרום היו הרדנקס, היה להם תעשייה הרבה יותר נחותה, הם היו המורדים בעיני עצמם, הם נלחמו כדי, הם עד היום, אתה יודע, אתה שומע את הקריאות האלה של לשמור על החופש שלנו, והגרי קוטס, ו-forever with the, done with the union, בלה בלה בלה. ואתה יוצר את הדמויות האלה בצורה כזאת, שברור לך למה אתה מכוון, והמחשבה שלי היא, לא, 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 לפעמים זה בסדר גמור לכפות על אנשים מדרך החיים שלך, אם היא טובה יותר, כמו לדוגמת שדרך החיים הזאת היא כוללת דברים כמו, לא להחזיק עבדים, או, אנחנו לא רואים את זה בסרט, זאת אחת הבעיות שלו, בסדרה כשראינו כמה מהכוכבים החיצוניים, הם רובם היו פשוט, אתה יודע, ברוניות פיודליות שבהם לאנשים יש אפס זכויות, ואתה אומר לעצמך, למה אנחנו רוצים שהם ישמרו על החופש להיות בדיוק בצורה הזאת?
אני אגיד את זה עוד פעם, כשהסדרה יצאה וכשהסרט יצאה, נשיא ארצות הברית היה ג'ורג' דאבליו בוש, שיצא למלחמה בעיראק ובאפגניסטן. בעיקרון הרעיון היה להילחם בטרור, אבל זה הפך בשלב מסוים לניסיון ממש לכפות דמוקרטיה על תרבויות שפשוט לא ביקשו את זה.
דמוקרטיה אמריקאית.
כן, דמוקרטיה אמריקאית, שזה... זה בפני עצמו כבר קונספט שיש עליו בביקורת, אבל מהבחינה הזאת, אז כן, המונחים שהם משתמשים בהם פה מזכירים את מלחמת האזרחים בארצות הברית, אבל התקופה שבה זה נעשה גרמה זה שישר חושבים, מנסים לכפות משהו, זה נראה מוכר. הרעיון של, לא, מצד אחד, אתה צודק, יש דברים שלפעמים זה דווקא לטווח הארוך זה טוב שקופים אותם על, על, על תרבויות שהן גורמות נזק או פוגעות באנשים, אבל אי אפשר באמת לכפות את זה. ובתקופה שהסרט הזה נעשה, זה היה דיון מאוד 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 חזק, וג'וס וידון ידוע כדמוקרטי בעמדות שלו.
שמאלן.
כן, הוא לא מסתיר את זה בשום צורה. כך שאני רואה שמצד אחד הוא אולי משתמש במונחים של שדווקא מציגים את הקונפדרציה בתור הצד הטוב, אבל בו זמנית נראה שאני חושב שיש בסרט הזה גם כן הרבה ביקורת על כל הגישה האמריקאית הזאת של אנחנו יכולים בכוח לכפות לאנשים אורח חיים אחר. וגם אם הוא מסכים עם אורח החיים הזה, בסופו של דבר הוא הרי הוא לא בעד, הוא לא בעד שוד, והוא לא בעד זנות, והוא לא בעד...
לא, אבל כשאתה מעורר דיון, אז אתה יודע, תציג את הדיון, אבל הסרט הזה הוא לכאורה אמיץ במוכנות שלו לדבר על הדברים האלה, אבל הוא מאוד מאוד עצלן אינטלקטואלי.
זהו, שאני מרגיש שהוא נעשה בתוך אווירה של הדיון כבר מתקיים. אני פשוט אשים את הצורה שבה אני משקף את המציאות כביכול.
אוקיי.
לעומת זה, אתה יודע, האבנג'רס אגב היה בחייל החורף, היה בקפטן אמריקה חייל החורף.
אבל זה לא שלו.
כן, אבל שהוא המשך לאבנג'רס שג'וס וידון ביים, שם הם גם התייחסו לכל הקטע הזה של עד כמה ההתערבות היא נכונה. אז זה כן איזה משהו שהוא קיים בכל ה... הוא קיים בקולנוע גם היום. וזה משהו שלדעתי גם יישאר עוד הרבה מאוד זמן, כי ככה העולם פחות או יותר עובד היום. הרעיון שלי, יש מעצמות שמנסות לשנות דברים, אבל הן לא באמת ערוכות להתמודד עם האנשים עצמם בגובה הקרקע. וסרניטי מאוד מראה לנו את האנשים האלה, שהם נפגעים מהניסיון לתת להם אורח חיים יותר צודק, יותר נכון.
אוקיי. אבל זה בסדר. עכשיו, הבעיה השנייה נוגעת לצורת הכתיבה שלו. ג'וס וידן הוא אדם מאוד מאוד שנון, ומאוד מאוד מודע לעצמו, ומודע לכללי הז'אנר שבהם הוא פועל. וכתוצאה מכך הוא עושה הרבה דברים שכאמור הם סאבוורז'ן של הטופ. אז אני אעשה ספוילר ספוילר מינורי לפרק אחד של פיירפליי, זה בסדר, אנחנו מדברים על סרנטי.
כל הסרט הזה הוא די ספוילר
לפיירפליי. לא, כן, אבל בגלל זה אני אומר מינורי, יש איזה קטע שבו מישהו מחזיק אקדח לאחד מחברי הצוות, ואומר אל תתקדם צעד אחד, או ואז מל פשוט יורה בו. בשנייה אחת, בלי לדבר, בלי לדון, וכזה, אהה, לא ראיתם את זה מגיע, נכון? ובסרט הזה זה קורה כמה פעמים, האופרטיב אומר, אני לא באתי להילחם איתך מל, אני לא חמוש, ואז מל יורה בו,
ואומר יופי,
אהה, ואז הוא מסתובב, ואז הבחור קופץ עליו וכזה, אני לובש שריון גוף, אני לא אידיוט, ואתה כזה, אהה, אהה,
אהה,
אוקיי.
ומי שמצילה אותו זו, אפילו איכשהו מגיע לשם.
כן. זה כזה, כולם, זה כזה, ג'וס וידן יודע, והוא יודע שאתה יודע, ואתה יודע שהוא יודע שאתה יודע, וזה נהיה מין כזה משחק של כמה פעמים אתם יכולים להרים אחד על השני, זה כזה, את חושב שאתה יודע מה יקרה? לא, 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 אני יודע מה יקרה שאתה יודע מה יקרה.
בבעלך הסדרה הייתה מערכת יחסים מאוד לא בריאה, נקרא, זה בין מל לבין אינרה.
כן.
המערכת זו המילה הפוליטיקת קורקט, אני לא בטוח.
ביקום של הסדרה.
כן, באופן כללי, אני לא יודע.
מקום של סדרה הזאת כנראה מילה כלשהי בסינית.
היא מערכת.
מקום של סדרה הזאת כנראה מילה בסינית, כי היי היי היי, 2007, בגלל זה אנחנו יודעים שזה 2007, כי זה עבר בלי הרבה צעקות. זה עולם שבו התרבות המערבית והסינית די התחברו, ואנשים, אתה יודע, רואים פרסומות בסינית, ומדי פעם פוליטים משפטים בסינית. כמות הסינים
על... זה אין לך מחבב.
לא, כן, כמות הסינים על המסך,
אפס.
איפשהו בין 0 ל-0.1. כאילו, אני חושב שיש אחד ברקע. יש,
יכול,
יש מישהי מניפות יפני, לא, כן, אבל כזה, אתה יכול לעשות טיפת מאמץ?
כן, הסרט מתחש במאה ה-26, אז אני יכול לקבל את זה שהיו הרבה שינויים.
לא, כן, אבל אם נשארו אנשים לבנים, נשארו כמה סינים. זה לא שכולם הפכו לגוש הומוגני תרבותית.
שמה, גם איפה כל השחורים כמעט?
יש לא, בסדר, לפחות יש את זו בתפקיד ראשי.
כן, אבל
ואת גאו, יש. ואת הרברנד.
אבל בשלב הזה, האחוז שלהם באוכלוסייה אמור להיות הרבה יותר גבוה.
אני לא יודע איך זה עובד בחלל, כאילו, ובכוכבים מוזרים.
יש בודיזם עדיין.
לא, אבל זה מה שאני אומר. אבל
מה שרציתי לומר,
כן.
עם כל הבאמת, הוא יודע שאתה יודע שאתה יודע, הרעיון שאינרה יוצאת איתם קשר כדי להזמין אותם לכוכב שלה, ומל יודע שזו מלכודת, כי הם לא רבו תוך כדי השיחה.
צ'ירס, כאמור.
כן, והוא בכל זאת מגיע כי הוא אומר, אבל אם היא עשתה את השידור הזה, היא בטוח מוחזקת בניגוד לרצונה, ואז האופרטיב מחכה לו שם, כי הוא באמת, הוא אומר, לא חושב שבאמת תבוא, אבל ליתר ביטחון התכוננתי למקרה שתבוא.
ואנחנו מתבייטים על הפולס ביקן שלך, ואז מל שולף את הפולס ביקן, אני כזה, רגע, רגע, זה דבר שדרוש לטיפול הספינה, כי אם לא, למה יש את זה, ואם כן, למה אתה פשוט הולך עם זה בכיס שלך?
כי בשביל הרגע הזה...
כן, בשביל שהוא יוכל להגיד, אהה, וזה...
אז כן, יש פה המון, המון הטעיות קטנות.
וזה מאוד שישע אותי בזמנו, כאילו בצפייה הראשונה והשנייה, ועכשיו שאני בא לצפות בזה באופן ביקורתי, זה משהו שמאוד מאוד ברור עם ג'וס וידן, זה נהיה קצת מעייף, זה מרגיש כאילו פחות כותב דמויות ועלילה לפעמים, ויותר כזה מנסה להראות כל הזמן לצופה, שכזה... I am more cleverer than you, more cleverer ספציפית, לא more clever, לא smarter, more cleverer. ויש לי בשנים האחרונות, היום זה יודע, קריאת קומיקס וצפייה בסדרות טלוויזיה, וקריאה של כל מיני ספרות הבדיוני, של, אתה יודע, שקובעים חנונים בשביל חנונים, פיתחתי איבה מאוד עמוקה לקלבר. אני מאוד אוהב smart, אני מאוד אוהב לקרוא דברים שכתבו אנשים יותר חכמים ממני. אני לא אוהב clever, אני לא אוהב התחכמויות לצורך ההתחכמויות, ויותר מדי דברים שפונים לתרבות החנונית, נכתבים מתוך מין כזה מודעות עצמית סמגית של כזה, תקשיב, זה מספיק שאני מודע לכך שאיך דברים מתנהלים בדרך כלל, ואני, אתה יודע, אני סובב איתם קצת, אני לא עושה איתם כלום חוץ מלסובב איתם, שזה כזה, ועכשיו אני חכם, ואני כזה, לא, אתה לא חכם, אתה פשוט מודע לכך שדברים היו לפניך,
ואני... אני חושב שבשלב הזה יש שתי שכבות עיקריות של התרבות הגיקית. יש את השכבה של, פה פשוט נעשה את הדברים כמו שהם, ואז כולם מבקרים אותם על זה שזה שטחי, ויש את השכבה של לא סתם מודעים, אלא מודעים לכל ההיסטוריה, ולכן מחפשים את הנקודות שבהן אף אחד לא יצפה וזה יעבור, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא. בשומר הגלקסיה גם כן, אגב, יש מאוד את ה...
כן, זאת בראשון, במיוחד, יש את הקטע של כזה.
אתם לא תצפו לזה, כי אתם מצפים לזה.
כי אם תצפו, כי לצפות לזה זה יהיה דבר רגשי ואת יודע, קיצ'י לעשות, אבל אנחנו לא קיצ'ים, כי אין דבר יותר גרוע מלהיות קיצ'י, אין דבר יותר גרוע מלהיות ספילברג, אתה יודע, להראות שאכפת לך, להראות רגש, להראות מידה של פאטוס, כי אם אתה מראה פאטוס, אם אתה מראה רגש אמיתי שהוא, אתה יודע, זה מביך, נכון? זה כזה, זה...
אצל וידון זה לא בעיה כל כך.
אני חושב שזאת כן בעיה, זה כל הזמן חשוב לדמויות, זה כל הזמן חשוב לא להראות שהדמויות שלו הן מעל לכל זה.
יש לווידון שתי צורות שבהן הוא כותב דמויות נשיות, או שהן מאוד עדינות ורגישות, נגיד קיילי, ריבר, או שכמו זוהי, לפניה גם דמויות כמו נגיד באפי, או
ריבר מוד 2.0, איזה ריבר אתה רוצה?
או גם בלק ווידו, הן מאוד מאוד קשוחות ולא נותנות לאף אחד לראות את ה... מה שקורה מתחת לפני השטח, וזו צורת כתיבה אצלו, שאתה לא תמצא אצלו נשים שנמצאות באמצע, שהן לא, או מאוד, מאוד רגישות, או בכלל לא. וזה כן מוביל פה לסצנה שכן עשויה מאוד יפה בעיני, כי זה כן חכם, ולא קלבר. יש כמובן את ה... הסצנה שבה ווש מנחית את הספינה ואז נהרג משיפוט ענק, אין לי כל כך איך לתאר את זה.
שישקבה בריבר.
כן, וזוהי אשתו היא...
בהלם בהתחלה.
בהלם, אבל הדבר הראשון שהיא עושה אחרי זה פשוט לומר כלום, אוקיי, בוא, את צריכים כאילו לארגן לחימה, והיא מתחילה להיות, היא לא מפוקסת, היא מנסה לעשות דברים שהם מסוכנים לצורך, כי ברור...
לא, היא מנסה להרוג את עצמה.
כן, ברור שהראש שלה לא נמצא עכשיו במשימה. אבל הם בכל זאת שורדים, ובסופו של דבר, מל שואל אותה לפני שהם אומרים מה המצב שלה. הוא לא שואל את זוהי איך את, הוא שואל איך היא, כשהוא מדבר כביכול על הספינה. והיא אומרת, יש כמה דברים שצריך לתקן, אבל היא תחזיק מעמד. שזה רגע מאוד יפה בעיניי. הרעיון של... שמל מכיר את הצוות שלו מספיק כדי לדעת שהיא לא הולכת עכשיו... לשפוך את כל הדמעות שלה, והיא לא הולכת עכשיו לומר לו כמה קשה לה, אבל אם הוא ישאל את זה בצורה מרומזת, היא תיתן לו את התשובה שהוא רוצה לקבל. ופה באמת, זה באמת לדעתי דוגמה של סמארט ולא קלבר, שבאמת איך להסביר לנו משהו בלי להתחיל לחפור בו. יש רגעים כאלה.
סרנטי הוא סך הכל, הוא סרט טוב, כאילו הוא סרט ממש טוב אפילו, אני מרגיש צורך לנתפק מאוד, לא את העלילה שלו, כן, אין לו הרבה בעיות אלתיות, וידון יודע מה הוא עושה, אבל יותר את האספקטים הרגשיים והמעבר לזה של הסרט, דבר ראשון, כי כן, אחרת זה יהיה פשוט כזה, אוי, אני יודע, ג'וש וידון, אני אוהב את ג'וש וידון, ג'וש וידון נהדר, יהיה ג'וש וידון, אלא שגם, אני חושב שזה מייצג איזשהו מקום שבו התרבות הגיקית נעצרה מבחינת הכתיבה שלה, מין כזה, כמו שאמרתי, מודעות עצמית נהייתה די אסון תרבותי במאה ה-21, מין כזה קטע של, אני דיברתי כמה פעמים בפודקאסט על הערכה של הסופר דייוויד פוסטר וולאס, דיברנו גם על הסרט שעשו אליו, The End of the Tour,
כן.
והיה לו את האמרה הזאת שלהיות רגשי זה להיות פגיע, ואירוניה זה הדרך שלנו, זה השריון שאנחנו נוטים על עצמנו כדי חס וחלילה שמישהו לא יפגע בנו, כי אם אתה באמת מביע רגש טהור, אתה יודע, אהבה, שנאה, פחד, עצב, כל הדברים האלה, בלי לחסות אותו, מישהו יכול להצביע לך ולצחוק עליך. זה הנשק האולטימטיבי מבחינה רגשית, להצביע ולצחוק עליך. אבל אם אתה צוחק על עצמך מראש, אם אתה אומר כזה, כן, כן, אבל אתה יודע למה אני מתכוון כזה. אי אפשר לצחוק עליך, נכון? אתה ניטרלת חס וחלילה את הרעיון של, אתה יודע, שמישהו יכול לרדת עליך, כי אתה כבר, אתה טיפלת בזה מראש. ויש כל כך הרבה התחכמות בכתיבה בדרך שבה הדמויות מדברות. אתה יודע, בשלב מסוים הדמויות שלו אומרות כל כך הרבה דברים שהם חכמים ומגניבים וציניים, ואתה כזה, יש איזו דמות שלא יכולה להגיד משפט בשלב מסוים, לא כל הדמויות מתחילות
קצת לא בעונה של ג'וס וידון.
הדמויות לא מתחילות קצת להישאב לך אותו דבר, לא כל שורה הייתה יכולה להיות בפה של מישהו אחר, זה כזה, do you want to lead this ship? זה כזה, yes I do, כזה, well, you can't. וזה כזה, זה לא דיאלוג שהיה יכול להיות בין מל לבין כל דמות אחרת.
אז זה קצת כמו,
זה לא משהו שזוהי הייתה יכולה להגיד לו באותה מידה.
זה קצת כמו, ואני עוד פעם משווה בנות גילמור.
כן.
זה מין עולם שנוצר עם התפיסה שכולם יודעים תמיד מה לומר. חוסר יכולת מה לומר זה במקרה הזה פשוט חוסר יכולת לחיות. אפילו אם אתה מאבד שליטה על משהו ואתה לא יודע מה הולך לקרות, יהיה לך את הניסוח המתאים לזה בדיוק. כשבנות גילמור, אחד מהדברים שאמרו שהם מאוד שונה במסדרות אחרות, זה שבסדרה רגילה התסריט הוא בערך חצי מהאורך של תסריט בפרק של בנות גילמור, כי יש כל כך הרבה מילים. ואצל ג'וס וידון זה גם ככה, וכן, פיירפליי וסרנטי, אחד מהסיבות שהן הצליחו להשיג כזה, כל כך הרבה מעריצים נאמנים. לא הרבה מעריצים עליו במספרים, כי בין השאר הן גם לא שווקו בצורה חכמה, אבל גם,
היי ילדים, בואו תראו את ההמשך לסדרת טלוויזיה ששרדה עונה אחת.
וגם שודרה לא לפי הסדר.
ושודרה לא לפי הסדר. אתם ממש רוצים לדעת מה יקרה לכל הדמויות האלה שאתם אוהבים, כמו הבחור ההוא, והבחורה ההיא.
כן, תראו, זה נתן פיליון. אתם מכירים אותו מאיפשהו בטוח.
עוד 5 שנים תכיר אותו מכסל, אבל בינתיים לאף אחד אין מושג מי הוא. הוא היה בלהציל את אורי ריין לשתי דקות בתור ריין האחר.
ריין, אבל זה בכל דבר שג'וס וידון כתב, ובטח בדברים שהוא גם ביים בעצמו, הקצב הוא לא קצב של העולם שלנו. זה חלק מהרעיון של ליצור עולם של פנטזיה או של מדע בדיוני אצלו, זה שהוא יכול, יש לו את החופש לתת לדמויות את שנינות העל הזאת.
אני כן אגיד שזה מעניין שבניגוד לאבנג'רס, שכן יש לו, אני חושב, את הבעיה הזאת של סרטי מרוול של עוד פעם, השליש האמצעי שבו אנשים שיושבים מדברים, פה הקצב דווקא עובד. כאילו, אני לא, יש הרבה קטעים שבהם יושבים מדברים, אבל אין שום שלב שבו הרגשתי שהם, אתה יודע, זה הקטע שבו יושבים מדברים, כי תמיד סצנה של ישיבה ודיבור מובילה מהר מאוד למשהו אחר.
Agents of Shield זו סדרה שרוב הפרקים בה זה אנשים יושבים מדברים.
אני ממש, זה לא אח שלו בכלל.
הוא חתום על זה.
לא, בסדר, הוא חתום על זה, הוא ביים נרחשו את הפרק הראשון, ואז אומר, טוב, וידון מספר 2 יכול לטפל בזה.
יש שם חולצה, וידון 1, וידון 2.
כן, כן, זה כמו שיש את גן 1 וגן 2 עכשיו, זה ככה, היקום שמרוול עכשיו זה כולו אחים, זה גם האחים.
גם נולן 1 ונולן 2, זה בדיסי.
לא, האחים רוסו ו...
בסדר, בדיסי יש את האחים נולן.
זה כמו, טוב, לא משנה. זה, זה, זה השוואה כל כך מרוחקת שלא,
זה לא כמו אחים כהן שאתה לא יודע מי עשה מה, כי הם בעצם, הם ישות אחת שפשוט שוכנת בשני גופים.
מוח אחד, זה כמו איגו.
איגו, כן.
כן, האחים איגו. מה דעתנו על ה-CGI? זה רוב הזמן הוא...
CGI וכל...
לא, רוב הזמן הוא עובד בסדר, אבל יש כמה רגעים בסרט
הזה. שנה 2005, והוא כן. יותר טוב מזה של שומרי הגלקסיה הראשון.
לא, מה פתאום.
וקטעים.
מה? רוקט רקון לבדו יותר טוב מכל ה-CGI בסרט הזה.
חלליות ספציפית.
אני...
יש, אני לא אצליח לעשות חלליות מעופפות בצורה אמינה.
אני מאוד אהבתי את החלליות בשומרי הגלקסיה. פה זה... יש להם הרבה עבודת מודלים, אני מניח, כאילו, לפחות עם הסרנט. עם הסרנטי עצמה, כאילו עם האינסייד שלה, אבל הקטעים שבהם נגיד הריברס נלחמים בצי של האליינס, בשלב מסוים ספינה של הריברס יורה חבל על ספינה של האליינס, כי אתה בחלל, אז אתה יודע, חבל מטווח קרוב זה הנשק הכי טוב.
האמת שכן,
חבל
זה מחליף אותם.
לא, כי זה מסוג הדברים האלה של כזה, עם סרט שהוא לכאורה כל כך חם ומודע לעצמו, הקרב בין הריברס האליינס אמור לסיים תוך שתי דקות לצד האליינס, כי... האליינס רואים אותם ויש להם נשק לטווח ארוך, לריברס יש חניתות וחבלים, זה באמת היה אמור כזה, אוי, יש הרבה מהם, טוב, יש לנו טילים, אנחנו יכולים, וזה החלל, אנחנו אפילו בתוך הנבולה הזאת, אנחנו רואים אותם מאות קילומטרים.
מלחמת וייטנאם הייתה אמורה להסתיים הרבה יותר מהר.
זה לא מלחמת וייטנאם.
מלחמת זולו?
זה מלחמת זולו עם לבריטים היה מטוסי קרב בשדה, וטנקים.
היו להם תותחים.
לא מספיק.
אבל...
אז כן, יש הרבה קטעים שהם, אתה יודע, הם סתם כזה, המודלים נמתחים, וזה קצת בבילון 5-י כזה.
מצד שני, האקשן פה ממש טוב בעיניי.
האקשן האישי הוא נהדר, כן.
ועוד פעם, אם אנחנו משווים לסרטים של מארוול, שבמיוחד על סרטי קפטן אמריקה אמרנו את זה.
כן.
השייקי קאם זה לא אקשן. זה לא גורם לנו להרגשה שאקשן, זה גורם לנו בלבול. פה, בכלל, הצילום הסרט הזה הוא מאוד מאוד יציב. כשהמצלמה עוברת מדמות אחת לדמות אחרת, אתה רואה תנועה שהיא לגמרי מכוונת.
הקרב של מל ואינרה נגד האופרטיב בפעם הראשונה, הוא קרב ממש טוב, כי הוא מראה לנו שלמרות שהאופרטיב הוא לוחם פיזית הרבה יותר טוב, זה לא מרגיש כאילו לגמרי דומינץ, הוא מתעייף, כאילו הם מצליחים, הוא רוב הזמן מוביל, אבל הם מצליחים להרביץ לו, והוא מתעייף, הוא עושה טעויות, אבל הוא פשוט יותר טוב מהם, והוא יותר בשליטה, אבל זה אף פעם לא מרגיש כמו... סתם תצוגה חד צדדית. יש, אתה יודע.
הקרב של ריבר לקראת הסוף נגד כל ה...
ריבר נגד הריברס.
ריברס, כן.
מישהו, וידון היה מאוד גאה בעצמו, הוא חשב על זה.
הוא מאוד אהב את המילה הזאת.
לא, זה כזה. בסוף הקרב, בסוף הסרט יש ריבר נגד הריברס, הוא כזה. או, אני ג'וס וידון. סיגריה. אני לא יודע אם ג'וס וידון מעשן או לא, אני כזה.
אני לא יודע.
מייק דראפ.
ימציאו
את זה רק עוד 5 שנים מעכשיו, אבל אני מוציא את זה עכשיו, כי אני ג'וס וידן, אני שואף את המיקרופון ואז אני מפיל אותו.
אז כן, זה קרב שעשוי ממש טוב, וזה גם בשוטים ארוכים, ואתה רואה את הכל, זה עבודת קוריאוגרפיה מהסוג שאנחנו ראינו במטריקס, נמר דרקון, דברים כאלה, סרטים של ברוס לי פעם. הרעיון של לא נעשות בכוח ליצור את התחושה של האקשן, אלא פשוט לתת לשחקנים לעבוד קשה.
לא, על הפולנים אני מניח בעיקר במקרה הזה.
כן, אבל סמרגלו עשתה חלק גדול מהפעלולים של עצמה פה, כי אתה פשוט אין ברירה.
זה מוזר שלא נהייתה כוכבת מעבר לנרד קלצ'ר.
באופן כללי זה מוזר שאלן טיודיק הוא השחקן הכי עסוק פה, וזה בעיקר כמדובב.
כאילו, אדם בולדווין לא עסוק בפורומים של ימנים גזעונים באינטרנט.
אדם בולדווין... אני מחבב את הדמויות שהוא עושה, כי הוא כן טוב בתפקיד הספציפי הזה, הוא לא עושה שום דבר אחר.
כן. אני חושב שבסופו של דבר הדעה שלי על סרנטי זה קצת מאוד דעה שלי על המטריקס שדיברנו עליו, שזה סרט כל כך טוב ומבדר שקל מאוד לעשות גלוס אובר על הפגמים האינטלקטואליים שלו, אבל אני מחויב לדבר עליהם, כי בניגוד לסרטים אחרים שהם פשוט סרטי בידור, הוא כן מנסה ליצור איזשהו מעטה אינטלקטואלי, כסות אינטלקטואלית, וזה די מערב אותי, אתה יודע, להגיד עליו דברים שלא לא הייתי יוצר, נגיד, את קומנדו באמצע כדי לדבר. טוב, תקשיב, הרעיון הזה שחייל אמריקאי מגיע למדינה, אתה יודע, למדינה עצמאית קטנה והורג את כולם, זה קצת מייצג איזושהי, כן. אתה יודע, אתה לא תגיד את זה על קומנדו.
זה לא נראה טוב.
לא, אתה לא תגיד את זה על קומנדו, כי זה, who gives a fuck, זה קומנדו.
אגב, ג'וס וידון עשה פה טריק שהוא עושה גם בעוד כמה מקומות, הוא מקריב דמות טובה כדי שאחרות יהיו בלתי מנוצחות. גם באבנג'רס יש, אני לא אגיד איזו דמות, אבל יש שם רעיון דומה. טוב, בקטת הפחד הוא לא בים, אבל זה די מבוסס על כל הרעיון של להקריב כדי שיהיה משהו.
עוד פעם, בקטת הפחד, כאילו, הסוף של בקטת הפחד, זה כזה ייצוג מושלם של כל מה שטוב ורע בווידן, כי זה כזה תעוזה מבחינה קולנועית של כזה, וואו, אני לא מבין שהם עשו את זה, ובו בזמן זה כזה בולשיט, זה כזה... רגע, מה שאתה מנסה להגיד לנו עכשיו זה שזה... כל תרבות שבנויה על מידה מסוימת של, אתה יודע, הטבח או דברים אסורים, לא אמורה להתקיים, ואתה מדבר על כל התרבות האנושית, ככה בני אדם עובדים. כמו שאמר הפילוסוף הגדול, דייב מסטיין ממגדף, Great nations build on the blood and slaughter. כאילו, אין לך מדינה אחת שאין בהיסטוריה שלה משהו היום ונורא. אין לך. לא קיים. כל אדמה שאנחנו עומדים עליה ספוגה בדם של אחרים. בישראל, אתה יודע, כפליים מהרבה מדינות אחרות, אבל גם, אתה יודע, גם בשוודיה, איפה שהיום כולם בלונדינים נחמדים ומחייכים, הוויקינגים
קבעו... גם פעם היו בלונדינים.
כן, רק שהם היו בלונדינים שרוצחים ואונסים את אוהבים שלהם.
כמו הריברס, רק בלונדינים. אנחנו לא ממש רואים את הריברס.
אנחנו לא יודעים אם הם בלונדינים או לא, איך?
הם די ערפדים. הם די ערפדים מבאפי פה.
כאילו הם, לא, הם זומבים. הם כזה... הם זומבים של 28 Days Later, זומבים.
כן,
הם... שיכולים לטפל ספינת חלל. זה כזה, איך הריברס, זה משגע אותי. איך הריברס עובדים, כאילו...
לא, הם עדיין בני אדם, הם פשוט מונעים מזעם. אני מדמי איזה שפשוט כשהם לא הורגים אחרים, הורגים אחד השני.
לא, כן, ואתה... הם חייבים להצטמצם בשביל מסוים, ו... עוד פעם,
אולי יש פשוט המון מהם.
לא, אבל זה לא משנה, זה לא משנה נגד ציביליזציה חלל שלמה. הם אפילו, אתה יודע, מישהו אומר כזה, that's river space. ואני כזה, אוקיי, האליינס יודעים איפה הריבר ספייס, כולם יודעים איפה הריבר ספייס.
Nuke the motherfuckers.
כן, כן, שלחו לשם, כל ספינות החלל שלכם, תראו לשם פצצות גרעיניות עד שכולם ימותו. ואתה יודע, אפילו יותר גרוע מזה, הם צריכים להגיע לכוכב הזה, ודרך היחידה זה דרך הריבר ספייס. ובכן, כמו שאמרנו, החלל הוא מאוד מאוד גדול. אם יש חגורה של ריברס, לא תעקפו, תלכו מלמטה. או מלמעלה, אלה אם הם מקיפים את כל הכוכב.
איפה זה למטה ולמעלה בחלל?
בדיוק, בדיוק, מתחת לחגורת הריברס. כאילו, אלה אם הם נמצאים מקיפים את כל הכוכב, והם לא אומרים את זה, כאילו, היה קל להגיד פשוט, זה הכוכב שהריברס מקיפים אותו? אין שום סיבה בעולם שאתה לא תגיד, אוקיי, יש חגורה של ריברס פה? טוב, אנחנו מדיום אודיופוני אפשר? תיסו מתחתיו, תיסו מעליו.
כן, אתה יכול לתאר דברים.
טוב, הפרק מאוד מאוד ארוך, אני חושב שכדאי שנסיים. עוד משהו להגיד על סרנטי, על ג'וס וידן ועל גורדיאנס אוף דה גלקסי?
בוא, סרנטי עושה את מה שעושה נכון, את מה ששומר גלקסי השתיים לא עושה נכון. הוא לוקח דבר שכבר קיים, שכבר יש לו מעריצים, ומהדק אותו. במקום מה ששומר גלקסי עשה, שפשוט לפזר עוד יותר את מה שהיה ו... ללכת רק על הדברים הבסיסיים. סרנטי הוא סרט טוב שכתוב טוב, הוא מאוד ג'וס וידוני באמת
לטוב או לרע.
כן. אם אתם אוהבים את ג'וס וידון, אתם מי עשה כבר ראיתם את זה, אבל זה מסוג הסרטים שבאמת, כשאתה רואה אותו, אתה מקבל באמת את התמצית של היוצר שלו.
אוקיי, פייר ספר. טוב, אז בזה נסיים אני חושב.
כן.
זה היה סרנטי וגרדיאנס אוף דה גלקסי, אני תום שפירא.
אני אביה שמיר.
עד הפעם הבאה, פגש בסרטים. Can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. Tell them I ain't coming back.
burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.